אני קודם כל רואה שקשר העליון, איפה רבה למד אותו? דהי סקח דרבנן, מהי צריך למי שריסדים מציטית? פשיטה, תוכף, דחיפה אחת, דינו חיבור, שענה דורייתא. דין מאוד פשוטות, הקשר העליון נלמד מגדילים. עכשיו אני אסתכל ברש"י, אני אסתכל על החמישה הקשרים האלה שלא מדברים עליהם, אין להם זכר בגמרא. כל הראשונים מציינים את זה. אני הולך לרש"י פה במסכת מנחות, ורש"י לתורה. מה אומר רש"י? שמה עושים החמישה הקשרים? יוצרים את הסימבוליקה של הציצית. הייתי אומר, הם הופכים את המערכת הזאת של החוטים למערכת שיש בה מימד נוסף. נכון? כך רש"י אומר. ומה זה מזכיר? זה מזכיר את כל המצוות. כן, איך לראות את הצמה הלבנה הזאת מזכירה לך את מצוות השם? אומר רש"י, חמישה קשרים, שמונה חוטים, פלוס המילה ציצית. כשאני הולך לפשט הפסוקים, הולך לרמב"ם, מה אני מגלה? וזה הרמב"ן על התורה זועק עליו. מאיפה לקחת את החמישה קשרים? אז מה אומר הרמב"ן? מה אמור להזכיר את מצוות השם? התחלת. באיזשהו מקום, ראשונים גם אומרים מפורש, כולם פה, על הדף, כולם, שברגע שאין תחלת, אז אין טעם לעשות את הקריחות והחוליות, כמו מה שעולה מהסוגיה. נכון? אז רמב"ם אומר, בוא נמשיך. אבל הגאונים עשו...
הרמב"ם.
הרמב"ם כותב שהוא המשיך לעשות בלבן את אותם קריחות וחוליות שהוא היה עושה בתחלת. והרמב"ם כותב מפורש. שלא חייבים, כך הוא כותב מפורש. וכך גם ודאי היה מנהג הגאונים, וכך גם עולה פה מהתוספות, מכולם זה עולה, כן? כשאתה מחבר אחד לאחד לאחד, מה בעצם התמונה שעולה? אני חושב שהיא תמונה מאוד, מאוד בהירה, שהעצמה של הקשרים, כלומר הקשרים בסוגיה, כי אני קורא אותם, זה התחיל בלמדחת עמוד ב', שזה סך הכל כדי שהחוליות לא יתפרקו, ככה זה מתחיל. יש פה את קשר עליון דאורייתא שהוא רבה, כן? וכשאני הולך לראשונים, התחושה היא שאם יעלמו את התכלת ויעלמו את החוליות והקריחות, שהם אלה שנותנים, שלום גדעון, את המערכת הסימבולית של הריקיעים וכו', כלומר התכלת נתן את המערכת הסימבולית שמזכירה את מצוות השם, זה נעלם, ויחד עם זה יש עלייה בחשיבות הקשרים, כי הם נותנים את הממד הזה. עכשיו פה אני חוזר, יש פה שאלה מאוד מהותית, כשהתחלת זוכים לחדש אותה, מה קורה לכל המערכת הזאת של הקשירה? פשוט שצריך לחזור לקריחות וחוליות. הם קוראים. אבל האם אני רוצה, אני אגיד את זה בצורה הבאה, אם אני רוצה שההבדל בין מי שמטיל תחלת בבגדו, בציציותיו, לבין האחרים יהיה רק שיש לו חוט תחלת, או שזה לגמרי יראה כמו משהו אחר? כלומר, הוא יגיד בצורה אחרת, האם כל מערכת הקשרים שביסודות בסופו של דבר התמסדה בתודעה, הרי תשאלו ילדים, אמר לי, תתתי טרפ לזה מישהו פה, ישיבה לא זוכר מי, הוא דיבר איתי על איך כאילו חוקקים מדרשים בראש של ילדים בלי לתת להם לקרוא פסוקים. בדיוק הדוגמה שהוא הביא לי זה החמישה קשרים של רש"י. כן, זה היית אתה? לא זוכר כבר מי. מה? איזה גן, לא יודע, אבל אמר לי, שואלים ילד קטן, לא, הוא סיפר לי לאחיין שלו, אחיינית שלו, לא יודע, שבכיתה א' באו הביתה לפרשת שלח, זה ממש בשבועיים האחרונים, ואמרו, איך הציצית מזכירה, חמישה קשרים, כן, כאילו, ובוא נגיד ככה, זה כל כך נחקק עמוק במעשה הלכתי או בתודעה שיש קשרים, האם רוצים את שניהם, אבל אז אני אגיד, מצד אחד זה נורא יפה להביא את שניהם, מצד שני, האם זה מקלקל משהו, כלומר... אני לא יודע, אני מאוד מבולבל סביב זה. כלומר, אני אומר לכם בכנות שהדבר יותר גדול שמבלבל אותי היום זה לא האם זיהו את התחלת, אלא איך לקשור אותה, שזה בלבול לכאורה מאוד מינורי, כי כל קשירה לא מעכבת, הרי מספיק קשר עליון וזהו. אז לכן אני אגיד בצורה אחרת, זה יותר כאילו משקף את העובדה שמדובר פה בחידוש הלכה שחסרה לו רציף חוליה של מסורת. וכן דווקא אלה שרוצים להשאיר את הקשרים, אז הנה הם... הם נותנים איזושהי רציפות, בצד שני הם קושרים תחלת כמו, לא כמו אף שיטה של ראשונים, לא כמו אף אחד, כן? כלומר, לא, הרב ראם יהיה קורא לתוספות, נכון? לא כמו אף אחד.
לא,
אין לו
שני
פתילים. אין לו שני פתילים, כלומר, בסופו של דבר הם לא קושרים לו כמו אף שיטה. אז הרב יעקב, דיברתי איתו על זה, אמרתי לו שזה משמע מאוד הגיוני הדברים שהוא מציע, אבל מציק לי שזה לא אף אחד, כאילו... עכשיו, פה לאן באמת שאלה, אתה אמרתי, אז אתה קורא גמרא לבד, רואה מה הגמרא אומרת וישר עושה אותה, או שאנחנו חוליה בשרשרת ואחרי ראשונים. אני בכל תחום אחר מרגיש שאני חוליה בשרשרת, אני לא יכול לומר לעצמי אני הולך לגמרות, אם יהיה לי פשט אחר בגמרה אז אני אחלוק לכל הראשונים. זה נראה לי מאוד בעייתי. בוא נגיד ככה, אני מאוד מנסה לברוח מזה, במיוחד כי אני לא אגיד שהכלים הפילולוגיים הם יודע מה, אבל בוא נגיד אנחנו צועדים היום במערכת כלים שיש סוגיות שאני לומד אותן ואני קורא את הגמרא קריאה ישירה ואני אחרת מהראשונים. וברגע שאתה מתחיל להגיד אני אקרא לבד ומה שאני קורא הוא נראה לי הכי פשוט והכי מתאים, זה נראה לי חומר נפץ, ולכן עדיף להיות חוליה בשרשרת. קצת שני, הרב יעקב טען לפניי שלא היה להם תחלת. אמרתי לו, שמה, לא היה תחלת זה לא משפיע לך אתה קורא את הגמרא. לא היה תחלת, הוא סך הכל אומר, לא היה להם. לא יודע, זאת שאלה, אני קצת מיוסר בזה, עוד לא מצאי את התשובה. מה שרציתי לסיים את כל הדיון של התחלת, ולפני שנתחיל את הלימוד של כלאיים בציצית, זה לשתף אתכם קצת במניעה, בהתנגדות המרכזית של חכמי בריסק להטלת חלת. ושני גדולי בריסק שקוראו לו שניהם הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, זה סבא רבא ונין, שאחד מצטט את השני רק שהוא מצטט אותו בצורה שונה ממה שהוא אמר. ואני אביא לכם את הדברים. הניסיון הראשון החדש לתחלת, כולכם יודעים, זה של אדמו"ר מרג'ין במאה ה-19.
מהאקדח.
סליחה?
מהאקדח.
עם האקדח? תסביר לי.
הוא שנכנס לוותיקן למרתפים עם אקדח.
כן? לא מכיר. איפה מכיר? זה הניסיון הראשון.
היום זה 111 שנה.
הניסיון שלו?
כן, בדיוק היום עשה את ה...
וואו, מדהים. והוא באחד מהספרים שהוא פרסם, הוא פרסם כמה חיבורים, אחד מהם נקרא אין התחלת, מי שרוצה לעיין בו יש עותק שלו באוצר החוכמה, שם התפסתי את זה.
יש
גם ספרת הישיבה, זה טוב. אז הוא בהקדמה בעמוד י' ג' מביא דברים שביקש בעל בית הלוי מאחד במיודעיו לכתוב לו את דעתו בעניין, והוא כותב כך: ומהם הגאון בריסק דליטא שיחיה מסר כל טעמו ונימוקו בדבר בדבר מעונו במצוות התחלת לאחד ממיודענו שיכתוב יאמר לנו משמו בזה הלשון: כבוד מעלתו לא בער בדבריו מה זאת מצא אחר שנשכח. המוות, מה בעצם אומר לו? מה מצאת? כאילו למה זה לא היה לפני 100 שנה? אם מציאת הדג או צעת טבעו, מה גילית? גילית דג שנעלה מן העין או טכניקת הפקה של צבע תחלת מהדג הזה? ורק אחרי אשר כבוד מעלתו יברר זאת, היינו, היה בזה דבר הנשכח והוא מצא, אז נהיה מחויבים לשמוע אליו וללובשו. אכן, אם נאמר כי הדג היה במציאות וגם הוצאת צבעו היה ידוע בכל זמן מהזמנים שעברו עלינו מעת שפסקה התחלת מישראל, ועל כל זה לא לבשו אבותינו ואבות אבותינו, הרי הוא כאילו יש לנו בקבלה ומסורה מאבותינו כי זה הדג וציבו איננו החילזון והתחלת, אף שהוא בכל הסימנים שסימנו בו חזל, כי אפילו נרבה כחול ראיות לא יהיו לו נגד הקבלה והמסורה. ורק אחרי אשר יבררנו כי דג זה ומלאכת ציבו נפסק ונשכח מציאותו או ידיעתו בשום זמן מהזמנים ונפסקה בזה הקבלה, אז יהיה לנו דברי ההלכה לראיה עד כאן דבריו שיחיה. תראה מה תורף הטענה של בית הלוי. בית הלוי כאן הדברים ממש מפורשים. תורף הטענה היא שבמידה ונשכח עניין מציאותי, זה טכנולוגיה שלא עמדה לרשותם של אבותינו, שהוא אומר זה יכול להיות באחד משני דברים: או שהחילזון או הדג נשכח, פשוט לא היה להם, או שהטכניקה של הפקת הצבע נשכח מהם, ואתה הצלחת לשחזר עניין מציאותי, ריאלי, טכני, אז אני מקבל את דבריך. כי זה שאבותינו לא היה להם תחלת, זה לא שיש מסורת לא להטיל תחלת, אלא פשוט מאוד לא היה להם. אז מי שיש לו, אבל איך היה לקיים? כן, או אני חוזר לשיחה שלי עם האחיין החרדי, אמרתי לו, למה אתה לא מטיל תחלת? יש מצווה כתוב בתורה להטיל תחלת ויש אותו. מה, יש אותו? אמרתי לו, כן, מצאו אותו. למה אתה לא מטיל? הוא לא יודע מה לענות. בית הלוי מסכים, כלומר, לכן כולכם עם תחלת. יש כתוב בתורה להטיל תחלת, מצאנו, תטיל. מה ההסתייגות של בית הלוי? ההסתייגות של בית הלוי היא במידה, וזה מה שכתוב פה, במידה, וזה גם דג או חילזון שהיה ידוע וגם הייתה גם היה ידע טכנולוגי בעולם איך להפיק ממנו צבע. אז אומר בעל בית הלוי, מזה שאבותינו שעמד האפשרות הטכנית עמדה לרשותם ולא הטילו, זה כאילו שהם אמרו שזה לא זה. זה מה שכתוב פה, נכון? מסכימים? או בלשון אחרת, למה בעל בית הלוי אמר אני עדיין לא השתכנעתי ממך? כי לא הבנתי איך זה שאתה מצאת מה שלא היה לקודמים. אבל במידה ואתה תסביר לי מה קרה, כן, במידה ותסביר לי שזה משהו שלא היה לדורות הקודמים והיום יש, שזה בדיוק המציאות היום של עמותת תלתחלת. כן, החילזון הזה הוא נדיר, הדורות, פשוט עבד בהם הידע הטכני, ועכשיו חזר אלינו. מה עולה בחד וחלק מדברי בית הלוי? שאם הוא היה מכיר את הדברים של עמותת תלתחלת, היה קורא את המאמר של הרב שמואל, המאמר של הרב יהודה רק, מה הוא היה עושה בעל בית הלוי?
מטיל
תחלת. עכשיו אני הולך לנינו, הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק סבי, והוא מצטט את הדברים של סבו בשיעור ששמו שני סוגי מסורת. והרעיון שהוא מנסה לפתח בשיעור הזה הוא שכשם שיש מסורת, זה הסוג האחד על ההלכה, יש גם מסורת על היישום ההלכה בחיים המעשיים. שמי שמכיר את איש ההלכה, הגענתם פעם בחיבור? יודע שהאופן שבו הגריד מציג את ההלכה היא שהיא מתקיימת בשני מערכות, בשתי מערכות. יש שם הסברה של המעשה של ההלכה, שאני רוצה להדגיש שהגריד אומר הלכה, הוא לא מתכוון למשנה ברורה ולא לרבי משה פיינשטיין, לא לגאון, לרבי שלמה זלמן אוירבך. הוא מתכוון ללומדס. כלומר, ההלכה כמערכת התבוננות, כמערכת, כתורת הכרה. והוא מתאר בעיקר את עולמם של גדולי בריסק, השיטה הבריסקאית כתורת הכרה, ובצבעים מאוד נאו-קנטיאנים. דהיינו, ההלכה מצד אחד מדלת במערך אחד מופשט של מושגים, מערך לוגי, זה דומה לתיאור הטבע על ידי הנוסחאות המתמטיות, מדעי הטבע המתמטיים. שאתה מתאר את התופעה הטבעית באמצעות מושג, ואז הספירה השנייה הוא המציאות הקונקרטית שבה המושג הזה מתיישם במציאות. ובעצם מה שהוא מתאר שם זה איך הלמדנות המושגית המופשטת היא מערך אחד של ההלכה, זו ההלכה התורה האידיאלית. בשיחות של יום רביעי, מי שבא, המעטים שבאים, דיברנו, זה כאילו תוכניות המגירה, זה כאילו התוכניות ההנדסיות של ההלכה, של העולם. זה הסוד של התורה מסיני, כן? והדבר השני הוא ליישם אותו במציאות. ובפחות באיש ההלכה, זה דברים שמאוד לא מתחברים, אני חושב, לעולם הרוחני של בית המדרש שלנו. העולם האמיתי הוא העולם האידיאלי המופשט, ואיש ההלכה חי בעיקר באותו עולם, זה מה שהוא מנסה לדעת, הוא רוצה להכיר את המושגים האלוקיים מסיני. אם זה מתיישם במציאות או לא, זה משני אצלו. ככה לפחות זה מתואר באיש ההלכה, לפחות יש שם מתח מסוים בין עמודים שונים בספר סביב השאלה הזאת. עכשיו, היות והגריד מתאר שם שיש בעצם שני מסלולים של ההלכה, היא מתנהלת בשני מסלולים, אז רק לזה הוא יוצר שיעור שאומר יש שני סוגי מסורת. צריך בעצם מסורת לכל מסלול תנועת להלכה. יש מסורת אחת על המושגים של ההלכה, על התכנים של ההלכה, והוא רוצה לחדש בשיעור הזה שיש גם צריך מסורת על ההלכה המעשית. הוא צריך מסורת שהלולב הזה הוא לולב. והגריד כאן הולך כשהוא בא לתאר את הדברים ומצטט את רבי יושב בר. אני מקריא לכם, זה עמוד ריש ממתת במהדורה של מוסד הרב קוק. העימות פה שונה מהמהדורה הראשונה, אבל יש להניח שהם זאת המהדורה בשוק שהשתמשו בזה. עמוד ריש ממתת, שתי מסורות ישנן. א', מסורת אחת המתייחסת כולה למסורת של לימוד, ויכוח, מסע ומתן בהוראה שכלית. זה אומר כך וזה אומר כך, זה נותן טעם לדבריו וזה נותן טעם לדבריו, עומדים למניין, כמו שהתורה מציירת על פשט זקן ממרא, שזה המושגים, המסלול הראשון של איש ההלכה. ב', מסורת מעשית שהנהגת כלל ישראל בקיום מצוות, שזה המסלול השני של איש ההלכה. זו מיוסד על הפסוק שעל אביך ויגדך זה כעיניך ויאמרו לך. ידוע מה שאירע בין זקני הגאון רבי יוסף דוב הלוי ובין האדמו"ר הגאון מרדזין מנוגע לתכלת שבציצית, שהרבי מרדזין חידשה וציווה לכל חסידיו להטיל תכלת בציציותיהם. האדמו"ר ניסה להוכיח על יסוד הרבה ראיות כי הצבע הזה הוא באמת התכלת. רבי יוסף דוב טען כנגד ואמר, שאין ראיות וסברות יכולות להוכיח שום דבר במילי דשייכי למסורת ששאל אביך ויגדך. שם אין הסברה מכריעה כי אם המסורת עצמה. כך ראו אבות וכך היו נוהגים וכך צריכים לנהוג הבנים. סוף ציטוט מרבי יושב בר, שפשוט הוא לקח משפט אחד מרבי יושב בר על המסורת ופשוט הפך אותו. ומה רבי יושב בר אמר? אם הייתה להם היכולת של התחלת שלך, אז יש מסורת שזה לא זה. מה אומר הגריד? הפוך. מה הוא אומר? כדי שהתחלת שלך תהיה התחלת שאני אטיל אותה בציציותיי, גם אם אתה שחזרת את התחלת המקורית, זה לא מעניין אותי, כי צריך מסורת שזו התחלת. צריך מסורת, מה שצריך מסורת, שככה בונים סוכה, שככה עושים תפילין, שזו התחלת, וגם אם הצלחת לשחזר אותו, אין לזה שום משמעות הלכתית. אלו הדברים שהוא מצטט, שזה פשוט שמיים וארץ, כמו לפי הגריד, גם את התחלת של עמותת טיל תחלת לא צריך להטיל, כי שחזרו אותה באמצעות ידע ארכיאולוגי, היסטורי, מפגש עם מקורות הלכה, אבל אין לגביו מסורת, למרות שהשחזור הוא מוצלח.
השחזור של הדין זה לא מה שיש לנו היום, זה מאוד...
זה נכון, זה נכון. אז
אתה לא עמד במבחן, לא המדעי, לא המעשי.
נכון, אתה אומר פה דבר נכון, ועדיין אני רוצה שנבין יותר מה קרה פה. וזה דבר מדהים, כן? זה לגמרי לא מה שרבי יושב בר אמר. זה נשאר ואני אתקן, זה מה שרבי יושב בר אמר, רק איזה רבי יושב בר? רבי יושב בר השני, לא רבי יושב בר ראשון, כן? כלומר, זה לא מקרי שיש לב אותו שם. כלומר, זה אכן רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק חושב את מה שכתוב פה, רק רבי יוסף דוב הלוי הסולובייצ'יק הזה, לא הזה, כן? ובואו על זה מספר דברים. ראשית, זה נכון שהכישלון של רדזין לזהות התחלת בעצם מלמד על הבעייתיות גם בתחום המעשי. הנה כמה אדמו"ר מרדזין היה משוכנע שהוא מצא, לקח פחות או יותר כ-90 ומשהו שנה מהיום שהוא ניסה, התחיל עד שאפשר להגיד מצאנו, נכון?
וזה לא אותו דבר בכלל,
לחלוטין לא אותו דבר. בוא נגיד גם יותר מזה, גם הרב הרצוג שהיה תחנה בדרך, הרב הרצוג גם זה לקח את הזיהוי של פתיל תחלת, אבל הוא לא הצליח להתגבר על בעיה טכנית שהצבע שהוא הופק ממנו לא היה תחלת, ולכן הרב הרצוג נסוג ממנו. ולשון אחרת, בוא נגיד, התהליך הזיהוי הוא תהליך שעבר מהפכים, ודאי בחשדנות שהייתה בהתחלה מתברר בצדק שהייתה מוצדקת, ויש לקחת בחשבון שזה שלא כולם רצו להטיל תחלת זה גם החשדנות הזאת, ובסופו של דבר הם צדקו שבאמת הוא לא מצא, כן? עדיין אנחנו היום, דווקא בגלל ה-90 שנה האלה, דווקא בגלל שעברו את כל המהפכים, השכנוע היום יותר עמוק, כלומר הצליחו, כן?
גם מי שנגד זה, זה עוד יותר...
בדיוק, תקחו אותי, אני עד היום ההסבר שאמרתי, שאלו אותי למה אתה לא מפריד תחלת, סבא היה נגד. למה סבא היה נגד? כי אני יכול להגיד שבזמן הסבא, אני לא יודע מה משנה דעתו היום. דבר אחד ברור לי, שהוא חי בתקופה, זה לא בית לא זוהה. זה נכון. למרות שההסבר שהוא נותן פה הוא הרבה יותר מרחיק לכת מזה, אבל הוא באמת חי בתקופה, שזה לא זוהה. כלומר, שיעור הזה הוא משנות ה-60. בשנות ה-60 לא היה תחלת מזוהה בעולם. פשוט לא היה. מה שהיה, היה לא נכון. ובהקשר הזה, אני חושב שזה יקרים. היום הביטחון הגדול הזה שיש, הוא אמור לשנות משהו, אבל זה קודם כל. צריך לזכור את זה, עם כל הביטחון שיש תחלת, שאני לא אגיד שזה קלקול ה-90 שנה האלה, אבל ה-90 שנה האלה לא עזרו למי שכבר התרגל שיש תחלת בעולם ואני לא שם אותו. אני חושב שיש פה דבר הרבה יותר דרמטי שמתרחש כאן, וודאי שהקטע הזה אופייני לגמרי לגריד, לחלוטין. והוא בעצם שיקוף של אחד מאבני היסוד של ההגות שלו, של ההנהגה הציבורית שלו, וכנראה מתברר שבעל בית הלוי ברוסיה במאה ה-19, האג'נדה הזאת והתפיסה שהייתה לגריד בארצות הברית, כנראה הדברים היו קצת אחרים, ואני אסביר את הדברים. ראשית, יש פה דבר בריסקאי טהור. רבי יושב בר, בעל בית הלוי, הוא עדיין לא בריסקר במובן של המשגה המוחלטת. שמה עשה פה הגריד? הגריד לוקח עניין מציאותי והופך אותו למושג הלכתי. בדיוק מה שהוא עשה כאן. מה הוא אומר? השאלה אם התחלת או לא, זה לא שאלה המעשית, אלא השאלה אם התחלת או לא, זה מושג הלכתי. כלומר, יכול להיות, אני אסביר קצת יותר מה הכוונה, יכול להיות שעומד לפני צבע התחלת שחזל דיברו עליו, הלכתית הוא לא התחלת. נכון? כי מה העולם האמיתי? אני רוצה לחזור למה שקודם תיארת לכם, מי שהלכה. מה הועיל למה האמיתי? המושג, והמושג מכונן את המציאות. כלומר, זה לא שיש תחלת בעולם שהיא זה לא שיש תחלת בעולם שהיא תחלת ורק צריך לדעת למצוא אותה, אלא תחלת המושג הלכתי. ואפשר לראות אמירות מהסוג הזה בלי סוף מרב חיים צפונה, עדיין לא יצא רבי יושב בר. אתם רוצים דוגמה נוספת לדבר כזה? והשבוע יצא לי בקורס שאני מעביר במכללת הרצוג, למדנו השנה על וולוז'ים.
והשיעור האחרון?
אז השיעור האחרון העביר בחור שפעם למד פה בעתניאל, העביר חבור, רפרט קוראים לזה במכללה, אלישב רבינוביץ'. זה העביר על, על הניתוח של הרב שגר בספרו בתורתו יגה על, על, על תורות בריסק. והוא הביא שם דוגמה שהרב שגר עוסק בה בספר, שזה רב חיים בחיבור בלכות רוצח. שם הרב חיים עוסק ברמב״ם שממנו עולה, הרי יש דין שכאשר זמם ולא כאשר עשה. עכשיו אם בעקבות עדות של עדים זוממים הלקו אדם, כותב הרמב״ם שמלקים את העדים הזוממים. שואל רב חיים, הרי למה לא אומרים כאשר זמם ולא כאשר עשה? אז רב חיים מתארד שם את התירוץ הבא. מלכות זה לא שאתה לוקח מקל ומרביץ 39 מכות לבן אדם, אלא מלכות חייבים להיות בפני בית דין כפסק דין. שאומר רב חיים כך, ברגע שמתברר שאדם הזה העדים היו זממים והוא לא היה חייב מלכות, אז מתברר שהבית דין הזה סתם היו שלושה אנשים, מתברר שסתם הרביצו לו. אז מה מתברר? הם זממו, מה לעשות לו? מלכות. הם זממו מלכות, אבל מה הוא קיבל?
מכות.
זה מה שהוא קיבל, סתם הרביצו לו. אז לא, זה עדיין כאשר זמם ולא כאשר עשה, אפשר להלכות אותם. אתה אומר רב חיים, תראו, הבן אדם הזה הרביצו לו 39 מכות, הוא צעק לי כאבים, הוא חבר, כן, בעולם המציאות הריאלי הוא ודאי מלכה. ורב חיים אומר, בעולם המושגים הלכתיים זה לא חלוט שם של מלכות.
מה לב את זה למיטת בית דין?
כנראה אפשר להגיד את זה.
לא, באמת, אבל לא בתור עונש.
זאת שאלה טובה, אני לא מספיק בסוגיה בשביל להגיד לך, אבל תראו עד כמה זה בריס, כמו אני... בבקשה, כן, אני אשמח.
זה השפלה של מלכות, כאילו. אם בן אדם יודעים שהוא חף מפשע, אז גם אם הוא קיבל על זה, לא כמורה, אם זה גם הוקעה חברתית, ויודעים שהוא גם קיבל מלכות,
זה לא לגמרי. מצוין, אתה אומר שזה קיום גם בעולם הממשי.
כן, אבל אני לא אומר את זה.
כן. בסדר, אבל תבינו, זה צורת חשיבה. אני אתן לך עוד דוגמה, שכשאני למדתי פסחים, הרבה השתמשתי בזה גם בניסיון שלי להסביר שם כמה דברים במסכת. שהטענה הייתה שחמץ זה מושג הלכתי ולא רק הרכב כימי. ושכל עוד שאין משמעות הלכתית למושג חמץ, זה לא חמץ. אני אגיד ככה, חמץ היום זה לא שזה מותר. מותר לאכול חמץ. זה לא חמץ, מה? זה חסר משמעות. זה לא הזמן עכשיו לפרוס איפה זה בא לידי ביטוי עולה במסכת. אני אגיד רק בקצרה שאני חושב שזה עולה בעיקר בפלוטר של י"ד בניסן, לפי אחד מהקווים בגמרא, שלמה התורה צריכה לצוות לשרוף חמץ, לביית החמץ אחרי שהוא כבר אסור. התורה אומרת לך ביום הראשון תשביטו שעור, זה מין דבר זה. אז זה מסיבה פשוטה, אי אפשר להשביט שעור לפני היום הראשון. למה? אם אני היום לשרוף כיכות לחם, אני מבאר חמץ? אני מניח שאני עברת בלטשחית. אסור שהוא יעשר לפני שאני, כדי שאני אוכל להשמיד אותו. אבל מה הבעיה המובנית? שאם כבר הוא נאסר, אז זה מאוחר מדי. ולכן אני חושב שהמצאה הגאונית קוראים לה י"ד בניסן אחרי חצות. כלומר, עושרים אותו קצת לפני כדי שאפשר לשרוף אותה. ואני חושב שזה עולה שם, זה צורת חשיבה דומה מאוד. חמץ זה לא הרכב כימי, חמץ זה מושג. ובדיוק אותו דבר עושה כאן הגריג. יכול להיות שהפער בינו לבין סבו רבי יושב בר הוא גם פער שנוגע מדרכי הלמדנות. רבי יושב בר לא היה עם העולם השפה המושגית של רב חיים, הוא מטרים אותו. ובמובן הזה לבוא ולהגיד זה התחלת, אבל זה לא התחלת. זה כאילו זה משונה להגיד, והגריד אומר את זה. זה בריסק טהור לבוא ולהגיד עמותת פתיל תחלת וצעת התחלת, ופיזית זה אותו תחלת של אבותינו. כמו הארכיאולוגיה אכן מצאה את אותו דבר, אבל עדיין זה לא תחלת, זה לא תחלת הלכתית. אני חושב, כן, בבקשה.
איך זה כן יתחיל?
משיח כנראה, לא יודע, שאלה טובה מאוד. זה מה שהטריד את הרמב״ם גם על חידוש השמיכה. איך זה יחזור? מה שעבד, איך יחזור?
אז לפי הגישה הזאת היהדות הולכת ומצמצמת.
אתה צודק. אתה צודק, אני חושב שאתה אומר הערה טובה, ולכן אני רוצה לחזור אותם לשיחה שלי ביום שני. זה לא מקרי, אני חושב, אני כבר משוכנע בזה, שחרדים אין להם תחלת, ושחידוש התחלת בא מאנשים שהם חלק מדור התחילה הלאומית. הרב רם אמר לי בשיחה שבוע שעבר, הוא אמר לי, אם אתה באמת ציוני דתי, אתה חייב לתת תחלת. אם אתה מאמין, אם אתה שותף לזה שחזר לארץ ישראל יש לה משמעויות רוחניות, ערכיות, עם ישראל חוזר למעגל החיים, עם ישראל מתחדש, אז חלק מההתחדשות זה היכולת למצוא דברים שלא היו, זה לקיים מצוות במקום לפני השם בארץ ישראל. דיברנו פעם, גיזו בבית של הרב יעקב, דיברנו פעם על מצוות סוכה שרק בארץ ישראל מקיימים אותה, ממש כמו שהפסוקים תיארו, כאילו בחוץ לארץ כילד הייתי יושב בסוכה ככה, רואה דביקור עם הגדקס והגשמים והשלגים, אני זוכר אותם. זה לא טבעי לגמרי, יש לא מעט מצוות, מה רואה, אם אתה באמת, אם אתה חלק מהסיפור הזה, אז תהיה עד הסוף חלק מהסיפור הזה. כלומר, זה, אמרתי לו, זה מאוד דומה לטענה של הרב שגר בספר, שצריך גם ללמוד אחרת בארץ ישראל, הוא קצת נבעל, והוא לא, כלומר, לפחות יש תחלת שתשים אותה, כלומר, כבר היה צודק, כלומר, יש פה נקודה רוחנית מאוד עמוקה. לגבי הגריד, אני אוסיף עוד דבר, שפה נמצא בקטע הזה, חוץ מזה שהוא טוען שהתחלת הוא מושג הלכתי ולא מושג פיזי, נמצא פה דבר נוסף שהוא, אני חושב, חלק מהמאבק שלו, מהניסיון שלו לשמר את ההלכה התורה כנגד כל הרוחות הזרות, שהרוחות הזרות הן רבות, הן גם המודרניות, הן גם הרפורמיות, הן וזהו הכמיעה, וגם כנגד המדע, כנגד מדעי היהדות, הוויסנשאפט, אתם יודעים מה הכוונה, הוויסנשאפט, זה יודנטום, מדעי היהדות. והגריק כותב את הדברים מפורש בחיבורו הקצר, זה מדו דרך מידוד. שם הוא בא להסביר איך בריס קונה על הכל, כי הדבר המכונן בתודעה הדתית של הגריק הייתה כמיעה לאוטונומיה הלכתית. לאוטונומיה של הקיום היהודי, אוטונומיה של חוויה הדתית. כך שיהודי עובד את השם מבפנים, בלי שום השפעות מבחוץ. והאוטונומיה הזאת שהוא חתר אליה הייתה אוטונומיה של החוויה הדתית. דיברנו על זה קצת באחד מהשיחות בימי רביעי בזכרה לביקור האפיפיור בארץ. כן, הגריד בנה את החוויה הדתית על החוויה ולא על השכנוע, לא על השכל. החוויה הדתית בנויה לפי דעתו של הגריד על הרגשת נוכחות האלוקים, וזה לא דבר שניתן לחלוק אותו עם אחרים, הוא אוטונומי לגמרי, ולכן לא ניתן ליצור דיאלוג עליו. כלומר, לטענתו אתה חווה, כל היהודי חווה את האלוקים לבד. מה שיהודים גורם אותם להשתתף יחד זה שהם חווים חוויה משותפת יחד. כולם עמדו לרגלי הר סיני, אז אפשר לשתף, אנחנו שותפים לאותה חוויה, אבל אפשר לדבר איזה מישהו שלא היה בחוויה הזאת. גם לגבי חינוך הילדים דיברנו המון השנה, גריד דיבר על כך שאתה לא יכול בעצם ללמד את הילדים שלך את החוויה הדתית, מה שאתה תעשה זה תחווה איתם יחד, תתפלל יחד איתו, דיברנו על זה המון. ולכן הוא אמר, אין לי מה לדבר עם הנויצרים על החוויות שלי, גם יש את החוויות שלי, גם יש את שלי. כלומר, הוא דחה דיאלוג, זה דבר אחד. זה גם נגע להלכה, איך לשמר את ההלכה התורה, זה דיברנו בימי רביעי שם בבית של הרב יעקב. הוא ראה בזה ניסיון לשמור את ההלכה הראשונית מסיני, כי תורה היא אוטונומית לגמרי, היא לא מושפעת עם מה שקורה מבחוץ, והדבר הזה הוא גם בא לידי ביטוי בדברים כאלו. לא רוצה שהמדע ישפיע, כלומר, מה שמאוד הפריע לו בטענות של הוויסנשאפט היה שהלכה יחסית היא תמירת מקום וזמן, והתפיסות הפסיכולוגיסטיות וההיסטוריות, והאוטונומיה אומרת טהור, 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 כך זה בא מסיני. כן, הוא לא למד מדעי היהדות, הוא זה משהו שונה לגמרי. הוא למד את עולם המדעים הרחב, בעולם האנושי. מה שנגיע למדעי היהדות, הייתה לו איזושהי התנגדות. והכל הוסבר על ידי האוטונומיה, ופה הייתי אומר, תבינו, זה חלק מהרעיון שבא ואומר, אני לא רוצה שהמדע יגיד לי עכשיו, יתערב לי בהלכה, שהמדענים יגידו, שוב, עכשיו מצאנו דבר. אספר לך סיפור, שאני חושב ממחיש את זה מאוד חזק, פעם יצא לי לשמוע אותו, הוא מדבר על התפילין שימצאו בקומרן. ומה עושה כל בחור בשבט עתניאל, כשהוא לומד תפילין, מיד הוא רץ לראות מה מצאו בקומרן וכו', נכון? הוא אפילו אומר לעצמו, הוא מגחך על ידין, שמה ידין אומר, שהם יהיו אורתודוקסים, נו, נכון? אבל שבא איתו אומר, בסדר, אז הארכיאולוגים מצאו את התפילין של קומרן, והם לא מתאימים להלכה. קומרן חיו שם מרצים, מה זה מעניין אותי? שלנו יש שפה אחרת לגמרי, אני לא מזדהה עם הדברים האלה שלו, אני אומר לכם גלויות. אני רוצה קודם כל שנבין אותו. כלומר, הוא לא רצה ש... ההלכה תהיה כל הזמן נתונה להשפעות מבחוץ, הוא הרגיש שזה בסופו של דבר יסלף אותה, שזה יקלקל אותה, לכן נוצרה איזו תנועה פנימית שבעצם נתקע את ההלכה מכל מה שקורה מבחוץ, שיש לזה המון השלכות רוחניות. אני קודם עמדת על זה שיש פה תנועה רוחנית שההלכה כאילו מתגלגלת, אני אשאל אותה בצורה הכי, אני חושב, שחודרת לגרעין לשורש של בית המדרש שלנו. אז היינו משמעותית לך. או אם ההלכה הוא איזה משהו כזה מופשט, טהור לחלוטין, ואתה מנתק כל מגע שלהם החוץ, החוץ זה החיים שלנו. באיזה מידה ההלכה הזאת מדברת על חייך? באיזה מידה היא משמעותית? כלומר, אני נוטה לחשוב, בתפיסת עולמי ממש הפוך מהדברים שלו, שמה שלנו הופך את ההלכה לדבר חי, נצחי, קיים, זה העובדה שהוא בא במגע עם החוץ, ולכן הוא, חכמי ההלכה, כשהם חיים במעגלי החיים של הדורות השונים, הם עסוקים כל הזמן במפגש בין התורה לבין החיים. וכך גם ההלכה מתאימה את עצמה. אתמול בשיחה שהייתה, דברנו על זה שהמצוקה של הדור הנוכחי הוא שהחיים בחוץ עשו fast forward. כאילו השינויים שעולם עבר ב-80 שנה האחרונות הם פשוט בקצב מטורף, שזה כמו רכבת הרים כמעט, הייתי אומר. ואופן ההסתגלות של ההלכה לדורותיה הוא לא רכבת הרים, זה הרכבת מירושלים לבית שמש, זה זוחל כזה בפיתולים לאט לאט, הוא קורא וכאילו, ולכן עכשיו חשים מצוקה מאוד גדולה, אבל ההלכה לדורותיה היא מערכת מאוד מתמשכת של התאמות, הייתי אומר כמעט הפוך. פרים הגריד אמר, איך ההלכה תהיה תורה, איך היא תהיה נצחית, כי היא תהיה לוגיקה תורה והיא תתנתק מהחיים. אני חושב שזה הפוך, בגלל שהיא לא לוגיקה תורה, בגלל שהיא הייתה בחיים, לכן היא שמרה על החיוניות שלה. אז זה לפחות התפיסת עולם הזאת, שהיא חלק ממעגל מאוד רחב. זה כאילו הציר היסודי, והוא חשב שמי שנותן את כל הכוח לשמור על האוטונומיה של התורה, כמו לשמור על התורה התורה, מי שנותן את זה בריסק, כי מה בריסק יוצרים? מושגים, המושגים הם לוגיים, לכן הם תיאורים. ובעצם מה שיש כאן הוא, הייתי אומר, הוא לקח אמירה של סבא שלו, שדי אמרה שיש מקום ליד המדעי, יש מקום לחשיפת מציאות מחודשת, והפך אותה לעולם החשוב של הלכה לתאים. מה יש שם? בבקשה תפוך. בסדר. אני ראיתי לא מזמן, שרוצים עכשיו להוציא מחשב לכל ילד בארצות הברית, וזה 300-400 דולר מחשבים לילדים, אז אמרו, תהיה נורה כזאת, שהמורה יוכל לראות אם הוא עכשיו באינטרנט או לא, כן? האמת היא שאני אף פעם לא יודע מה יש מאחורי המסכים של המחשבים. גם בארצות זה יותר גרוע, אני בטוח שכולם שם באימייל או משהו. אבל אני חלטתי שאני תמיד אומר שהוא בדיוק מסתכל בפרויקט השורט או בסוגיה.
בעצם זה אותו
מתוקרמים
שעושים
קורסים
מקוונים תוך
כדי. קורס אחד בתוך כדי את הסדר קורסים. זה טרי קל אלה משתמע. בסדר. אין בעיה, גידו, זה לא מפריע. אבל פשוט המשתמע עם הבתים היו על המסך שלך.
לא, זה
בעיה שלה, אני חושב. בסדר. אוקיי. אז עד כאן ההסבר קצת של ההתנגדות של הגריד. אני חייב להגיד, התוכחה של הרב רבי נכונה. כלומר, הגריד גם, אני אגיד, הגריד גם לא היה ציוני שדגל בחזרת היהודים. כלומר, הוא לא סלד מהגולה, הוא לא חיפש התחדשויות, הוא חיפש אוטונומיה, הוא חיפש טהור, זה מה שהוא חיפש. זה, אתם שואלים איפה אני עומד היום? אני צריך עוד לעמוד מול זה שרבי התנגד. בסדר, כלומר, זה, נראה לי שאני הולך ומשתחרר מזה. אני עוד צריך לפתור את נושא הקשרים והקריחות, ובכל מקרה, אלו הדברים. מישהו רוצה אולי לשאול, להעיר? דקו, אתה היחיד בהתחלת כמוני?
לא
לא לזמן. זה לא נעים בוטני להיות בהתחלת.
ברגע ששלום הקופל יגיע לפה.
בסדר. אוקיי. אפשר להתחיל בקצרה את כלאיים וציצית ככה בסוגיות הבבלי? בסדר. מדובר בסוגיה, אני אתחיל, על סדים וציצית, שלא נמצא אותה היום. אני יודע שרק התחלנו את הגמרות. מינר, אתן דף מקורות מסודר לקראת שבוע הבא, כי בראשונים אין לך מושג איזה שמח הולך. ממש, פילה פליים, אתמול ישבתי בבית. מחלוקות אדירות בכל מרכז, רש"י, תוספות, גאונים, ריף, רמב״ם, בעל המאור, רמב״ם, אני צריך להחליט מה בדיוק ייקח מזה. אבל הנושא של סדים וציצית נמצא המון המון בסוגיות של מנחות. אבל בוא נגיד ככה, אני מתרשם, זה לא נושא מקומי. יש פה איזשהו כינות של תודעה מסוימת על ציצית שצריך לעמוד על משמעותה. בואו נתחיל במפגש הישיר שלנו איתו. נתחיל בלמד זין עמוד ב', השורה הראשונה במסכת ציצית.
זה גם די, זה די ברור שזה הדבר הראשון שהם הזדעקו עליו. אבל יש לנו פה באמת התנגשות בין איסור בין מצד הסמטר.
מצוין, מצוין. בואו...
שברגע ש... אולי זה גם מסביר לנו את הסמיכות של הגדילים. כמה ישראל שמע את מצוות ציצית במדבר, והוא שומע עוד פעם את איסור שעטנז בצוק כליים בדברים, אז מיד אומרים לו, לא, בלי תעשה לך, כי כנראה שזה
מצוין. אז בוא נגיע מיד לפסוקים. אני רק רוצה להתחיל רק להראות כמה זה מרכזי בגמרות, בעצם מה הוא עושה לציצית. כי בלמד זין עמוד ב', מה ביניי? הוא אמר רב יוסף, סדין בציצית תיקה ביניי. הוא אומר, מה הראשון שאתה יודע? השורה הראשונה שלמדנו לציצית הייתה סדין בציצית תיקה ביניי. שגדעון פה אומר בצדק, מה הצליל שזה עושה כשאתה לומד את סמכדל את למדזיין עמוד ב', צליל מאוד פשוט. אם אתה מטיל את הציציות כהלכתן, אז מה? מצווה. ואם זה לא כהלכתן, אז מה זה? זה איסור, זה שעטנז. אני אגיד זה בצורה הבאה, בתפילים. אם תפילים מרובות, קיימת מצווה תפילים. ואם תפילים לא מרובות, לא קיימת. נכון? מה קורה בציצית, ביאללה שעטנז? שאם אתה מקיים, קיימת, ואם אתה לא מקיים, אז מה אתה צריך לעשות לציצית הזאת? להעיף אותה מהגוף שלך. אתה עובר על איסור.
חבל דק.
חבל דק מאוד. וזה כל זה ניכר היטב, בכל מי שלמד את הגמרא פה, והסדים וציצית. ניכר היטב שם מאוד מאוד בדיון, סביב המחלוקת אם הוא פטור, חייב, או אסור, מותר. אבל לפני שניכנס לסוגיות, אני רוצה שיתחיל קצת בפסוקים. ואני חייב לחזור קצת לדברים שדיברנו בתחילת השבוע על דברים מול במדבר, וקצת לשנות ממה שאמרתי, קצת לשפץ, קצת לתקן. אנחנו דיברנו במהלך הלימוד, וגם היום חזרתי בתחילת השיעור, על ההבדל בין במדבר לדברים. במדבר יש לך ציצית הכנף, שאתה כורך אותה עם טיל תחלת, ככה אתה יוצר חבילה, חוטים, אתה קושר אותם עם פתיל תחלת. ודיברנו על זה שבדברים אתה עושה את זה לדי גדיל, ודיברנו שזה בעצם הקשר, ולכן גם יש היעדר של תחלת מדברים. זה דברים שאמרתי בשיעור ביום שלישי. יש היעדר של תחלת מדברים כי תפקיד התחלת הוא לקשור את האגודה, ובדברים האגודה קושרת את עצמה על ידי זה שהיא על ידי זה שהיא צמה, שהיא גדיל. כן, ובעצם ההצעה הייתה שבזמן הזה עברנו במדבר, כלומר, לא בזמן הזה, עד לפני 15 שנה. אלה שכשלא היה להם חלת, הם עברו מבמדבר לדברים, עברו לגדילים, עברו לקשירה שהאגודה בעצם קושרת את עצמה. בסדר? אבל האמת זה לא כל כך פשוט שאין בספר דברים תחלת. זה לא כל כך פשוט שאין. וזה בגלל הפסוק הקודם שמדבר על לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו. פה אנחנו נוגעים בנקודה יסודית שנתחיל עם קצת רקע ריאלי. החבר'ה שלמדו אותי אתמול כבר עסקנו בזה, אז נעשה את זה בצורה שלא תשתעממו. נשתדל. רש"י חוזר לאורך כל הסוגיות, גם הרמב"ם אומר את זה מפורש, וכולם מצטטים את הרב שמואל, שתכלת זה לא צבע. כשאומרים תכלת לא מתכוונים תביא כחול. כחול צבע זה דבר מופשט, אין לצבע שום אחיזה בלי שהוא צובע משהו, הוא חייב רקע, הוא חייב משהו שהוא צובע אותו. וכל הראשונים כל הזמן מדברים על תחלת אמראו, שהתחלת הוא צמר. כן, הרקע הטכנולוגי הוא דברים שהראיתי פה לכמה חבר מאמר של מרגום, כי פשטן לא נצבע טוב, זה רק הטכנולוגי. אני צריך להבין שבשפה כשמדברים על תחלת במקרא תמיד מתכוונים לצמר צבוע בצוות תחלת. כך גם בבגדי כהונה, שבגדי כהונה מדובר על תחלת, זה צמר. תראי, זה מסכן מרדכי, זה הלך עם צמר, אריק של צמר, מתי? בסיוון, בקיץ, כמעט קיץ, כן. זה מה מזג האוויר בשושן? זה חם שם. טוב, אני לא יודע. וזה דבר שכולם מציינים את זה, נקודה קריטית להבין אותה. כשמדברים על תחלת, מדברים כל הזמן על צמר צבוע וצבע תחלת. כדי להרחיב קצת את האוזן, בואו נדבר גם עכשיו גם על פשטן.
היום הרב מתודולוגית של חסידי,
בבקשה,
אמר שמאיפה הוא דרש את זה שקוראים לזה סדין, למה לא אומרים פשטן?
מצוין.
הוא אמר שיש הרבה מקומות שבהם הסוגיה משאילה איזשהו ביטוי משימוש עיקרי בו. למשל, פיקוח נפש, זה מגיע לפחות הרב בני, הוא אמר בשם הרב בני שזה מופיע מכך שמפקחים את הגל.
משנה ביומה.
שזה ביומה. ומשם מגיע המושג פיקוח נפש, מכך שהביטוי הכי הכי חיוני שלו זה כשמפתחים את הגל. אז הוא אומר גם בסדין, מה, למה אתה אומר פשטן? אלא
ש... קוראים לזה הרבה אנשים עדיין?
פלאפון.
זה שם של חברה, פלאפון. זה לא... המוצר הזה הוא מכשיר טלפון סלולרי. וקוראים לפלאפון.
נכון. אז גם סדין, השימוש העיקרי בפשטן היה בסדין, וגם שאני מתחבר אחרי זה לכלי לילה, לבוש לילה, פשוט לילה, בגלל שפשטן יש לו סיבים, ראינו אף שהוא...
בויקיפדיה ראית את זה.
כן, בויקיפדיה. לא זוכרת אם זה רשי בויקיפדיה. אז... בגלל שיש לו סיבים ארוכים, אז למשל אם אתה צריך, אם אתה צריך משהו לחסות בו את עצמך במשהו גדול, ועד שתסרוג את זה מצמר ייקח המון זמן, פשוט זה סיבים ארוכים, וזכן סדין.
מצוין. אתמול אנחנו עיינו קצת בספר הזה של פרופסור פליקס, עולם הצומח המקראי, שיש פה פרק שנקרא צמחי תעשייה, והצמח הראשון שהוא מתאר אותו בעריכות זה את הפשטה והפשטים, שזה גידול שמתברר מהקריאה אצלו, שאני אקריא לכם פה כמה דברים מאוד מאוד קצרים. זה אחד מענפי החקלאות החשובים במצרים, גם בארץ ישראל ידוע כבר במקרא מרחב שהיה להם גידול של פשטים, שהוא גם מפנה, הוא מפנה פה ללוח גזר, לוח החקלאי שם בגזר עם תאריכי השנה. זה לאורך כל הנביאים מתארים את זה כמוצר יסוד, ובעיקר הדבר שראינו אתמול ביחד היה שהפשטן הוא מבטא, הייתי אומר, חומר גלם שחברה חקלאית מוציאה מן האדמה בשביל שיכולה להשתמש בו לייצור של הריגים של בדים, והצמר יותר שייך באמת לחברה שהיא חברה של רועי צאן. נכון? מצרים היא חברה חקלאית, מגדלת דגן, פשטים, משקים אותם מהנילוס. הנוודים, רועי הצאן, יש להם גם יותר אורות שמשמשים אותם לביגוד, וגם יש להם צמר. וארץ ישראל כארץ יותר חקלאית, אנחנו מתארים שככל הנראה סתם בגד בתקופת המקרא בפשטס רגיל היה עשוי מפשטן. תזכרו גם שהאקלים פה חם, צמר מאוד מחמם, והפשטן הוא הוא יותר עברירי, כמו שאבי אמר קודם, זו נקודה חשובה, יש לו סיבים ארוכים, זה יותר קל להכין ממנו גם בדים גדולים, נכון?
וגם היו הולכים עם גלביות,
כן? אבל כמו בארץ הרבה אנשים היו הולכים עם בגדי פשטן, וגם תזכרו שבגדי פשטן, נוסיף מה שאמרתי קודם, שהצמר נצבע טוב, פשטן לא נצבע טוב, והבגדים בעצם היו פחות צבועים. יש פה כמה תמונות בזכותו של אבי שהביא את הספר, בזכותה של סיוון שהביא לאבי, של בדי פשטן, אפילו כותונת של פשטן, ש אז המערכת הבגדים הקדומה ביותר שנמצא בארץ ישראל, וזה מהלוחמים של בר כוכבא. יכולים לראות כאן מערכת של בדים בתמונות מדהימות. הנה השוונצים, רואים? זה דווקא בגדים צבועים, שזה שטיח. הנה עוד שטיח עם פסים. עכשיו כשהוא עובר לבגדים, אני קורא, וזה פה פתוח לפנינו, אני לא יכול להתאפק מנסבר. למדנו על תלית שכולה, על תלית כפולה, איפה אתה קושר? מה בעצם הייתה השאלה? האם תלית כפולה, הכוונה שכבר פשוט כפלת אותה אבל מעכשיו זה יהיה ככה, או אם אתה כופל אותה ויש מצב שתפתח אותה? עכשיו כשתראו את התמונה כאן אתם תבינו על מה מדובר. איך היום מייצרים חולצה באותה תקופה? באמת היא גם החולצות שלנו נראות ככה
כפול
בדיוק, עושים בד אחד, עושים שני בדים, תסתכלו על התמונה הזו, תמונה מדהימה, עושים שני בדים ותופרים אותם בשתי הקצוות ומשאירים חור באמצע. אז אצלנו, כשאתה עושה את הפתח לראש, הוא כבר עגול יותר, הוא יותר יפה. כאן תסתכלו, זאת בעצם חולצה. בעצם הסוגיה של תלית כפולה מדברת על חולצה. מה שמדברת. מה בעצם השאלה? האם הפכת את זה לחולצה או לא? בעצם השאלה. זה תלית כפולה. הוא גם מתאר פה עוד את צורת הביגוד, כמו אני אראה לכם. היה בגד שעשו אותו כחולצה. יש פה חולצה של ילד שמצאו אותה. תסתכלו, מפשטן. זה כתונת סיסטן.
מדהים.
פשוט מדהים לראות את זה. זה נמצא ככה. היו אז כל מיני כיסים, אתם רואים? זה קמאות. זה החומרים שהיו בתוך הכיסים. הוא מראה פה תמונה של זה. כל מיני גרגירים, מלח, זרעונים, צדפים.
שום פלפל.
שום פלפל. הנה החולצה. אתם יכולים לראות שזה שני בדים. תפרו פה, אחרי תפרו אותם בצד. כבגד עליון היה מקובל ללבוש בגד של ארבע כנפות, שזה פשוט סדין מאוד רחב כזה, של הביה כזאת, שאני לא היו שמים אותה ככה, כמו התימנים, וכמו גם הרבה חסידים ראיתי, הם לובשים את הטלית ככה, כאילו לידיים שלהם, ממש מתעטפים בה. וזה הבגד העליון, שאפשר לראות פה תמונות. מה שהוא גם מראה כאן, דבר מאוד מעניין, זה שהיה הבדל בדוגמאות שהיו שמים לגברים ונשים. לגברים היו שמים פסים, ואת הפסים אלו היו לוקחים את הבדים ושים לאורך, ונשים היו עושים צורה של גמא. רואים? הוא מריח בציורי קיר, אז שזה נשים זה גמא, שזה גברים זה פסים ארוכים. לא ילבש, לא ילבש, זה כמעט אותו בגד, לא ילבש. זה מאוד מאוד מעניין הדבר הזה. יש פה בהמשך תמונה ממש של סדין של פשטן, שזו פה בהמשך. הנה יריעת פשטן, שזה פשוט מסדים של פשטן. רואים? תמונה ממש בעיניים מוואדי מורבד. זה בד ענק, כמו שאבי אמר קודם, מאוד קל להכין מפשטן ויאללה סיבים שלו, בדים מאוד גדולים. לגבי סדין ספציפית, המילה סדין מופיע כבר במקרא, מופיע שלוש פעמים. סדין, סדין עשתה ותמכור, ובגד נתנה לכנעני. זה סדין, בחגור נתנה לכנעני, סליחה. בשמשון, את השמשון כתוב שכשהוא התערב עם החברים שלו לחידה, אז הם ניתנו 30 סדינים ו-30 חליפות בגדים. כלומר, יש בגד ויש סדין. כלומר, סדין כנראה, ממה שאנחנו הצלחנו לראות, זה בד מאוד גדול, שיש לו כמה שימושים. והראו לי אתמול את המשנה בכלים, נתניה הראה לי. משנה בכלים מדברת שזה יכול להיות לשכיבה, זה יכול להיות לבילון. ומה היה הדבר השלישי, אתה זוכר? אסף. משנה בכלים פרק כ"ד, למי שפתוח לפרק פשוט.
תעשה חיפוש
סדין בסדר. משנה בכלים פרק כ"ד, זה חתיכת בד גדולה ששימשה לכל מיני דברים. עכשיו בואו נחזור למקראות על רקע זה.
שלושה סדינים הם עשו לשכיבה תמה, מדרס לבילון תמה, תממת וצורות תממת מדרס.
למה? כי הוא רואה לשכיבה לבילון
תממת,
הוא לא יכול תממת מדרס.
צורות טהור.
אז יש פה של צורות
אולי שטיח קיר כזה,
שטיח קיר, כן, ציורים. בסדר? אז הנה התיאורים של סדין. מה שאתה טענת קודם, אבי, היה שנראה לך שהשימוש המרכזי היה לשכיבה. עד היום באנגלית, איך קוראים למערכת של מצעים, אתם יודעים? ליינן. מה זה ליינן?
זה פשטן.
זה פשוט מאוד פשטן. כתוב ויקיפדיה. יש. אוקיי. עכשיו, אחרי כל הרקעים האלו, בואו אם כך נחזור לדברים. כי מה כתוב בדברים? לא תלבש האתנה סמר ופשטים יחדיו, גדילים, תעשה לך לרבות על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה. מה היחס בין הפסוק שמזהיר על לא תלבש האתנה, זה בין הפסוק של אחריו? גדעון, מה אמרת לעצמך?
אז יצא כבר כמו שתי כיוונים.
מה אתה חושב היום? לא, מה חשבת אתמול?
לא, אני מתלבט עדיין בשאלה.
אז מה נשמע?
מה קדם למה? האם קודם כל יש לנו את האיסור שהאתנה, אבל ציצית זה הבגד היחיד שיהיה מותר בו שעטנז?
כן, בלשון אחרת, איזה מילה להכניס בין שני הפסוקים? המילה אבל.
אבל,
כלומר, לא תלבש שעטנז סמר ופשטים, אבל לא תעשה בגד שהוא סמר ופשטים יחדיו, אבל על ארבע כנפות כסותך, מה תעשה?
כן, תעשה.
אתה תעשה גדילים, כלומר בגד לא של שעטנז, אבל אפשר גדילים. לא אפשר, אתה מצווה לעשות גדילים כאלו.
או כדי להבדיל לציצית ובגדי כהונה משאר הבגדים, אז יש את ציווי שעת נס שיגיד את זה מותר לעשות רק בבגדי קודש האלה, וכל השאר הבגדים לא יכולים להיות ככה.
ואז איך אתה קורא את הפסוקים?
אז אני קורא את הפסוק,
לא תלבש שעת נס למה
ופשטים, מכיוון שגדילים, לא תלבש שעת נס לזה, מכיוון שגדילים תעשה לך ארבע כפות זכותך, ועם הקישור שלי במדבר ולפתיתכת ולבגדי כהונה.
זה נראה לך? זה נראה לי מאוד מוזר מה שאתה מציע.
לא מוזר,
אני לא הצעתי.
תכניס לי
בניו
יפה
אתמול, אתה אמרת לי, אני הצעתי את זה כבר ראשון ואז אתה...
לא, יש משהו מעניין, יש משהו מעניין.
אז אני אגיד זה...
אז אמרת לך, אני לא רוצה להתווכח מה נאמר אתמול, מה אנחנו חושבים היום, כן?
דווקא זה המחשב שאני יותר תפוס אליה, בגלל שציצית ובגדי כהונה מעורבב צמר ופשטן.
ושאלתי איך אתה קורא את הפסוקים, אתה עכשיו, את הפסוקים פשוט בדברים, איך אתה קורא אותם? יש פסוק ליד פסוק, פסוק אחד אומר לא תלבש שעת נס, פסוק אחר אומר גדילים תעשה לך, לא בא כנפו כסותך.
יש שתי אפשרויות.
האפשרות השנייה אומרת מכיוון, שהשני הוא ההסבר של הראשון.
לא, אני לא יודע איזה
ישירות. נראה לי מוזר להגיד ככה.
לא יודע ישירות בפסוקים, אבל אני מתחילת הלימוד עוד מהפסוקים, אבל תרגשתי את הדמיון הזה בין העובדה שציצית מול שעטנז, ודאי וודאי בגדי כהונה מול שעטנז, מול מלאכות המשכן ומלאכות בשבת.
זאת
היחס הזה בין האיסור וההיתר והקדושה והעבודה לבין מה שביום יום הוא אסור, אני חושב שהוא מאוד זועק ומאוד מיוחד.
כן, כמו את...
מצוין, בואו נעשה לך...
שבת שם למשכן, גם על זה דיברנו, ששבת זה איסור, אבל חוץ מהמשכן.
כן. אז בואו נעשה קצת את הדברים לבדוק. בואו נזרום עם הקריאה הראשונה של האבל. כן? כאן לאור הדברים שנאמרו קודם, עוד לפני הקישור לבגדי כהונה, רק לאור הדברים שנאמרו קודם, אני צריכה לתקן מה שפתחתי, שאין תכלת בספר דברים. יש, כי מה יש בספר דברים? יש צמר. או הייתי אומר כך, בתכלת כאמור זה צמר צבוע בצבע תכלת, מה ספר במדבר מדגיש? את הצבע, נכון? ספר דברים לעומת זאת יש בו תכלת, אבל לא דגש על הצבע שלו, אלא דגש על
חומר,
על העובדה שהוא צמר. לא תלבש שעת נס צמר ופשתים יקדיו, גדילים תעשה לך על ארבע כפות כסותך אשר תעשה, אשר תחסה בה. שכאן צריך להוסיף ולשאול מה השורש של השעטנז הזה שמגיע לציציות? האם זו פשוט נקרא לזה תאונה? נראה את זה בצורה הפשוטה. היות והבגדים באותו זמן היו נעשים אלו חומרי גלם, פשטן וצמר. והיות והשפה הזאת כולה חושבת על במדבר. והיות ותחלת תמיד חייב להיות מה? צמר, נכון? היות והוא חייב להיות צמר, אז איך התורה יכולה מצד אחד לצוות על תכלת והיא יודעת שיש בגדי פשטן? אז התשובה, היא תירה את האיסור הזה. עוד נלך ללשון של הבבלי בדף מם, ואת זה כבר כולכם אני מקווה ראיתם, כל הסוגיות בבבלי מדברות את השפה הזאת, זה עשה דויכה לא תעשה, אז מה אני בודק? אפשר לקיים שניהם? אי אפשר לקיים שניהם, או בלשון מאוד פשוטה. אני אומר לעצמי, כמעט הייתי אומר, שכדי שאני אוכל להטיל תכלת בכל הבגדים, אז מה אני עושה? אני
דוחה.
צריך להטיל את האיסור הזה. כן? אבל אפשר גם לדבר אולי בשפה אחרת, והיא אולי השפה יותר פשוטה בספר דברים, וזה אולי עולה מהספרי.
דיבור אחד.
בדיוק. למרות שצריך לדעת שהקטע הזה חסר בכתבי יד הטובים של הספרי. זה, הנה. בספרי פסקה ריקה מגימא, זה באותיות קטנות פה, כי למטה בחילופי נוסח הוא מראה שזה חסר בכל כתבי יד הטובים. כתוב כך, לא תלבש שעת נס, גדילים תעשה לך, שניהם נאמרו בדיבור אחד. זכור ושמור, שניהם נאמרו בדיבור אחד. מחללי אמות יומת וביום השבת שני כבשים בני שנה, שניהם נאמרו בדיבור אחד. ערוות אשת אחיך לא תגלה, ומה יבוא עליה, שניהם נאמרו בדיבור אחד. כשאני בא לחשוב, מה זה הדבר הזה, נאמרו בדיבור אחד, שלום עליכם. מה זה דיבור אחד? דיבור אחד זה לכאורה לא אומר, ציוו אותך תכלת, ואז אמרו, אבל יש בגדים פשטן, טוב, התורה תראה את האיסור, כי העשה דרך הלא תעשה. אלא מראש התורה יחד עם זה שהיא אוסרת שעטנז, היא מצווה לך, או היא יוצרת מציאות שבה שעטנז הוא מותר. או בוא נראה לך דוגמה של יש אתך. התורה אסרה יש אתך במסגרת הראיות, מה גורם לכך שדווקא אח מייבם את יש את אחיו? משום שהוא אח שלו. כלומר, זה לא תאונה, זה לא שאני אומר האישה הזאת מתה בלי ילדים, טוב, מישהו צריך לייבם אותה שיהיה אח שלו. מה פתאום? הרי כל הרעיון הוא שהוא מקים זרע לאחיו. איך הוא מקים זרע לאחיו? כי הם אחים. כלומר, הוא נבחר לתפקיד דווקא בגלל הסיבה שעשה הרעיות. ובלשון פשוטה, דווקא בגלל שהוא אחיו ויש את אחיו, לכן הוא מייבם. ואז זה לא כבר שפה רגילה שקלטה פה תאונה שבמקרה,
דווקא בגלל שזה מצד ציצית.
או אולי נאמר אחרת, אולי התורה כשהיא אומרת לא תלבש שעדי סמר ופשתים יחדיו גדילים תעשה לך, אולי התורה רוצה לומר שהציצית יהיו עשויים משעטנז. כלומר, התורה באה והיא אומרת תעשה אותו שעטנז. בוא נאמר זו תורה הבאה, זה לא שהתורה רוצה בספר דברים תחלת, אבל היות ותחלת הוא צבוע על צמר אז יוצא שעטנז, אלא יוצא דבר אחר. התורה רוצה בספר דברים אולי צמר, צמר ופשתים יחדיו, היא רוצה שעטנז. כלומר, התחלת נמצא שם לא בתורת צבע תחלת אלא בתורת צמר, חוט צמר. גם לא יש עניין. ובלשון אחרת, אם התחלנו את הדיון פה על תחלת, על שעטנז, שאי אפשר לצבוע טכנית חוטי פשטן, זה תורת התאונה. היות וטכנית רוצים צבע תחלת, והתחלת הוא על צמר, טוב, זה יוצא צמר. כשאנחנו רואים אחרת, התורה רוצה צמר, וזה מחייב גדעון. עכשיו פה התורות הרוחניות, דוד, אני מבקש שתצטרף פה. זה להניח שצריך לחפש את השורש האוסר את השעטנז, ולחפש בשעטנז מצד אחד את השורש הרוחני שעושה אותו, ועל רק לזה גם לבדוק את המקומות האחרים שבהם השעטנז קיים, ולשאול אולי התורה שם דווקא רוצה את השורש הרוחני הזה. וכאן חייבים לקרוך יחד את איסור שעטנז יחד עם הבדיקה של מה שאמרתם קודם. מה אמרתם קודם? ששעטנז מותר בעוד מקום, והוא בבית המקדש ובגדי כהונה. בבגדים של הכהן הגדול זה בכמה בגדים, ובכהן אדיוט זה באבנת. כן, הכותנות הרי של הכהן האדיוט היה מפשטן, המכנסיים היו פשטן, והמצנפת שלו הייתה פשטן, הכל היה פשטן חוץ מהאבנת שלו, שלפי משהו תואר בפרשת פקודי האבנת היה שש מוזר ותחלת וארגמן כמו הרבה מבגדי הכהן הגדול. אז הנה הכהנים בבית המקדש גם יש להם שעטנז, וכאן צריך לשאול מצד אחד על הקישור בין ציצית שעטנז לבין בגדי כהונה, נכון? או בלשון פשוטה, גילו, מה רמזת קודם?
ששניהם בגדי קודש,
שיש בציצית בימד שביתם קדושים לאלוקיכם, שאתם כמו כהנים, וגם נכון, ממלכת כהנים וגוי קדוש, מצוין. וגם אתה רומז פה לעוד דבר מאוד חשוב, שוודאי בבית המקדש זה ששעטנז מותר, אף אחד לא יגיד זה תאונה, אלא הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות ככה בגדי כהונה. כנראה שבמקדש הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה שעטנז, זה מה שהוא רוצה, נכון? וכאן בוא נשמע מה אתם חושבים בעניין, מה, איך אתם מסבירים את צריכים את איסור שעטנז? כן, בבקשה גדעון.
חשבנו על זה ש פעם שהתחלנו ללמוד את ציצית, שהרי צמר ופשטן זה חי וצומח, וצמר הולכים מהחי ופשטן הולכים מהצומח, נכון. זה ממש ערבוב מין בשלום מינו, זה אפילו לא, זה יותר חמור מלקחת שני פירות או חמור אלא זה ממש עירוב שני, וזה דבר שרק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. זאת אומרת, זה בריאה של הקדוש ברוך הוא. אסור לאדם לקחת בכלל שני דברים שונים לגמרי, משני עולמות שונים, משני אישויות שונות, ולחבר ביניהם. זה התפקיד של הקדוש ברוך הוא, וזה הבריאה של הקדוש ברוך הוא. ולכן, הבגדי הכהונה והציצית, שזה בגד הכהונה של עם ישראל, שהם הבגד הקדוש שמקשר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא, רק בזה יהיה מותר את היצירה המחודשת הזאת. ולכן גם מייסו שתנץ רק הריגה משותפת ממש, זאת אומרת
שואת נבוי ונוז
הניצים, כאילו זה שזה נוגע לא אפשר, אלא מתי שאתה יצרת ממש בגד חדש, צייר חדשה, זה רק הקשר הכל לשבור פה.
רוצה להוסיף על זה?
ראיתי איפשהו שבחזון הצמחונות והשלום הרב קוק מזכיר את הנושא של שעטנז, ושם מדבר שאלה, זאת אומרת, יש כוח באדם שהוא הכוח הטבעי שבו אמור שאיתו אמור להתנהל, שבמקור, בטבע הוא אמור להצמיח במו ידיו את מה שהוא, אוכל ולובש וחי איתו, וזה הכוח, זאת אומרת, החיובי. ולכאורה הכוח של האדם שבו הוא שולט ורודה בחיות הוא כוח שלילי, ככה לפחות בחזון צבונות והשלום. ואז הרב קוק אומר שהבעיה בשעת נס זה שאתה לוקח את הכוח החיובי הזה, את הכוח של האדם שמצמיח ויוצר לעצמו, ואתה מחבר אותו לכוח שלילי של האדם שבא ומשאיר את החיה הרומה.
הרב קוק מעדיף לידי פשטן, אני מבין.
כן, בחזון צבונות והשלום. כן, שזה טבעי שיהיה...
למה כהן, הרב קוק היה כהן, למה כהנים דווקא צריכים להרבב? כלומר, תגיד העונה, השפה הייתה שפה אחרת, שיש שתי ציוויליזציות, שתי מערכות קיום, והקדוש ברוך הוא שהוא המקור של שניהם, הם לפני השם הכהנים בדווקא הולכים ככה. לפי דבריך יש כאילו מערכת אחת שהיא ערכית יותר טובה מהמערכת השנייה.
אבל בכל הקשור לקודש יש איזה...
גם אוכלים בשר בקודש.
נכון, יש איזה ממד אחר. גם הרב ריים בזבוכים, יש לו עכשיו בפרק שכות איכות, אז הוא הגיע שם לאיזושהי הבנה שמה הבעיה בשכות איכות? זה לא בעיה, לא חשש מעבודה זרה ולא זה, אלא מה דם שחט. זאת אומרת, כאילו הוא מגיע שם למסקנה,
זה רצח של הבהמה.
זה רצח של הבהמה. ומה ההבדל? אבל בתוך בית המקדש יש איזה ייעוד, יש איזה מקום, יש איזה, זה מהציווי האלוקי, זה מתוך עבודת קודש, ולכן זה מותר. ולכן גם אני חושב שלשיטתו של הרב קוק, שהוא בעצמו ודאי שהוא כהן, המימד הזה האכזרי, זה לא, במקדש הוא לא מופיע, בקודש הוא לא מופיע, כיוון שבקודש יש איזושהי הרמוניה של כוחות האדם, שכיוון שזה בקודש יש פה הרמוניה, זה לא שני דברים ש...
כמו שקשה להתייחס לזה כאכזריות, כי בסופו של דבר משילים צמר גם וחם כבר לעשות, זאת אומרת, וחייבים לעשות את זה, זאת אומרת, זה פעולה אנושית, זה לא שאתה עושה את זה ברוע, כאילו מתוך רוע, אלא...
אני גם מוסיף שיש מעשר, שיש ראשית הגז.
זה לא נאמר שאתה שוחד אותו כדי לקחת לו את האור, זה לא שאתה לקחת את האור, אתה לקחת את הצמר, כאילו, כמו הצנער.
אבל אני רוצה קצת יותר להבין על הבעיה של הציוויליזציה. אתם באמת מרגישים שיש בעיה עם אדם, הוא גם רועה צאן וגם חקלאי? כאילו, זה...
זה לא אפשרי. והיום אולי כן, כאילו, לא, גם היום, כמשק. יש לי משק, יש לי מישהו שעובד בגדש ויש לי מישהו שעובד ברפת. זה לא אותו, זה לא יכול להיות אותו בן אדם. כאילו, אתה
אולי... אופן נדרש שונה.
גם אופן נדרש. ואולי זה בא גם להראות לנו עוד דבר על התמסרות. זאת אומרת, אם אני רוצה לעבוד בגדש, אני חייב לעבוד בגדש עד הסוף. אם אני רוצה להיות חקלאי, אני חייב להיות חקלאי עד הסוף. אם אני רוצה...
אני חושב שגם פעם, גם שהיה רועה צאן, הוא היה גם קצת חקלאי. כולם היו, כאילו, תורים את הערבים, גם מישהו שתורים את
הערבים. הוא מחזיק הכל קטן בבית.
יש לו בסדר, משהו קטן,
כן, לא קטן, בגינה של 5 מטר 5 מטר ויש לו עץ משמיש מנגו, כאילו יש לו איזה קרם קטן.
זה רק היום, אני חושב שפעם זה היה מוחלט והחקלאי היה מחליף עם בעל העדר. אני חושב שיש פה איזשהו, אולי עכשיו עולה איזשהו מסר שהתורה אומרת לך, אם אתה עושה משהו תלך איתו עד הסוף. הקהילה, אם זה אומר, אל תתחיל לקחת מפה, לקחת מפה, לקחת מפה. או שאם אתה עובד אדמה, לך עם האדמה עד הסוף, תהיה קין לצורך העניין. ואם אתה עובד עם צום, אתה חייב לעבוד עם הצום עד הסוף. כי אם אתה לא תשקיע מספיק באדמה, אז ותלך לצום, אז גם האדמה כאילו לא תוכל להיות קשוב אליה כל הזמן, וגם הצום גם לא תוכל להיות קשוב אליה.
אתה מבין שאם זאת האמירה, זאת אמירה גם לאדם במחשבים או באדם בכל דבר, מה שאתה עושה, לשלימוס ככה.
עכשיו אז עלו לי שתי רעיונות. אחד, שבאמת בסיפור בריאת העולם, הביטוי למינו, למיניו מופיע כל כך הרבה, במיוחד בעניין של בתוצאה של זה שעשב מסביר זה למיניו, ועצב עושה פרי למיניו, ובחיות שעוצו העוף למיניו, ובהמה למיניו, זאת אומרת, יש משמעות לכל מין ומין.
ומה האדם הצטווה? לפתח את המינים שקדוש ברוך הוא יצר אותם, לא ליצור מינים חדשים.
זה דבר
ש... בעצם אתה אומר ששטנה זה כאילו ליצור מין חדש, זה...
ליצור מין חדש, כן.
זה
עקוב,
תצטווה.
חשבתי שדקה, זה
לוחמה פתוחה,
כן?
בבקשה.
יש ברוך הוא מניח את האדם בגן, אז הוא לא שומע, אז זה הולך כאילו על כל העולם. אבל באמת, פחות בפרק ב', לשנות את העבודה ושמועה זה שקודם כל יש את היצירה של הגן ואת כל הצרכים מיד אחרי שהוא שם, אז הוא יוצר את כל קריית השדה ואת כל את השמיים ממש יש בו הבחנה, כן? קודם הוא גן, עובדה על שמרה ורק אחרי זה את קריית השדה ואת השמיים שהשמירה היא לא על השמיים
וגם האמירה היא שחול יש מספיק, בגדי חול, דברים זה פירות ירקות בקהילה האמת האלה, יש לך, יש מספיק ומה ש, מה ש, כאילו, איפה שאתה כן יכול להוסיף זה בקודש בקודש אתה כן יכול להתקדם ולהוסיף עוד כי אין, אין גבול אז אתה כן בקודש, אתה כן יכול לשים אישת נס פה אתה כן יכול לצומן חדש
כן אז בואו ננסה לסכם את הדברים אפשר לקרוא, ונראה מיד שהבבלי כך עושה, כן זה פשוט, הבגדים היו צמר פשטים יותר את התנגשות אז מה אני אומר לעצמי? אל תראה את זה. כי למה? כי היה חשוב לה להגיע לתחלת, לצבע וכו'. אבל אני חושב שבספרי הזה אפשר לקרוא, גם בפסוקים, אפשר לקרוא שהגדילים, אוקיי? הם אמורים להיות שעת נעז, לא כי אני רוצה צבע תחלת, כי אני רוצה צמר ופלישתים יחדיו. והסיבה לדבר הזה הוא פשוט. כי בדומה לבגדי כהונה, אני מעוניין ליצור לא בגד של כהונה, אלא ליצור רק חוטים. של כהונה בתוך הבגד. עכשיו, מה שבולט בסוגיות של הבבלי, זה שהבבלי מאמץ בבירור תפיסה אחת, ואפשר גם לראות מה זה עושה לכל מצווה ציצית. והייתי אומר שכשמעיינים בסוגיית הבבלי, מגלים דבר מאוד, מאוד יסודי, שמקרין, הייתי אומר, על השיעור הראשון של הרב שיעור מוקלן, הציצית. כמו שזה דבר, מה זה ציצית? אתה לוקח בגד שהוא ממילא הבגד שלך. בגד אנושי, ואתה מטיל בו כל מיני חוטים. וזה שוונצים כאלה, כן? מה שהסדין וציצית, מה שהשטנז נגיד, הכיליים וציצית העניק לבגדי, לבגדים, הוא שהוא העלה דרגה את כל נושא הציצית. כי הציצית מעוד כמה חוטים שאתה שם. עם צבע שאם תראה אותו יעשה לך משהו עכשיו הפך להיות דבר מאוד פשוט זה בולט בסוגיות זה כאילו שאתה מחזיק ביד רימון יד אולי הייתי אומר אפילו בלי נצרה למה הכוונה? דיברנו על זה בתחילת הסוגיה שם בלמד זיין עמוד ב' מה קורה לאדם שמחזיק סדין עם ציצית? מה קורה לו? מה קורה לו? אם הציצית קשרה
בחשש
אז סבבה, אם הציצית לא קשרה לא שלא מקייב את המצווה הוא עובר על איסור מה זה עושה לתודעה שמי שעכשיו עם ציצית מה הוא צריך להיות מודע בעצם כל הזמן איזו שאלה אם הציצית קשרה או לא קשרה נכון? הוא חייב לשאול את עצמו מה הוא לובש אבל כמעט הייתי אומר השטנס בציצית גם ללא הדימוי לבגדי כהונה הוא מוצא לך הדימוי לבגדי כהונה הוא אומר אתה כהן כל יהודי הולך את כהנים וכל קדוש דבר מדהים עצינו גם עושה עוד דבר הוא כאילו מעורר בתודעה שלך הייתי אומר זה שאתה מחזיק פה איסור שמותר רק בנסיבות מסוימות מה הוא עושה לתודעה שלך אתה צריך כל הזמן לשאול את עצמך מה קורה פה הייתי אומר עם הביגוד הוא כאילו מתמזג עם האדם זה אופן טבעי אתה דפש בגדים וחוטים אתה מטיל פעם אחת ההימצאות של השטנס בציצית ואני חוזר שרוב הבגדים שלהם כנראה יהיו פשטן אצל היום רוב הבגדים מקוטנה, אני חושב, או פוליאסטר. הרבה סינתטי יש לנו. לא היה להם סינתטי, כן?
אז אולי צריך במקום לעבור לציצית פשטה.
אז זה עדיין נראה, זה דיון ענק בראשונים, יש הרבה ראשונים שאומרים שאסור אפילו חוטי לבן לשים. אני יכול להגיד ראשונים, זה נדבר בשבוע הבא. אבל רק מבחינת הסוגיה, כאילו, אם אצלם רוב הבגדים הם פשטן או צמר, כלומר, והרבה פשטן, זה אומר משהו מאוד נדיר, כלומר, ההטלת השטנס בציצית, היא גם אומרת לך שאתה כהן, אבל היא גם כל הזמן יצרה מודעות לשאלה אם אני מקיים מצווה או לא. וזה מאוד מאוד בולט בסוגיה במם. בואו נתחיל אותה, בצורה, וזה מסיים היום. כבר הגמרא בלמד זין, מה אמרה לך? סדין בציצית, מה הוא חייב להקרין עליך? איזה שאלה? האם יש לך ארבע או שלוש? כלומר, הדבר הפשוט הזה שכל יום לבדוק את הציציות? הוא עולה מסדין וציצית, נכון? סדין וציצית מחייב אותך לבדוק את הציציות שלך. או הייתי אומר, הוא מחייב אותך להסתכל עליהם, הוא מחייב אותך לראיתם אותו, הוא מחייב אותך למודעות. אני כמעט רציתי להגיד, אני אגיד את זה, אוקיי? שזה מאוד מאוד מזכיר לי את הסוגיה של למשמש בתפילין. כלומר, מה מחייב אותך סדין? כלומר, אם אין סדין וציצית, כאשר קיימת, לא כאשר לא קיימת, בסדר, יפה לבדוק שאתה מקיים. אבל אם אתה חי בסדין וציצית, אתה חייב למשמש מסיבה פשוטה. כי אם זה פסול, מה אתה חייב לעשות לבגד? להעיף אותו מעליך, או אני אגיד בצורה הבאה, השטנז הוא לא רק מקרין עכשיו על החוטים, אלא על מי הוא מקרין? הרב שמעון דיבר על זה. עכשיו בוא נגיד את זה פה, הוא מקרין על הבגד כולו. ואותו רעיון שהרב שמעון רוצה להגיד בשיעור, הוא ניזון, יונק מסדין בציצית. איך הוא יונק וניזון ממנו? כי אם נפסלים לך הציציות, אתה חייב לפשוט את כל בגדך. כלומר, ההישג שהציצית הוא חוט, הוא שוונץ, בתוך בגד שממילא בחרת בו. אבל שאחרי שהחוטים ניתנים בבגד, הבגד הוא בגד אחר. מי שעושה את זה, זה סדין וציצית. כי כשאתה לובש בגד צמר עם חוטי צמר, נקרא, אני אמשיך לבוש את הבגד שלי. כן? לעומת זאת, שאני נמצא עם בגד של פשטן, ואני פושט את והחוטים נקראים, אין מספיק, אז הבגד צריך להשתנות. בלשון אחר, סדין וציצית הוא המתכון הסודי איך החוטים משפיעים את כל הבגד. הוא יוצר גם תודעה מתמדת מעין משמוש, וגם הבגד כולו משתנה. בואו נראה את הסוגיה במם. תנו רבנן, שזה האמת, ההתחלה כאן היא משנה במסכת עדויות. סדין וציצית, בית שמאי פותרים, בית הלל מחייבים, עד כאן סוף המשנה בעדויות. כל ההמשך לא נמצא במשנה. כן? שמה זה סדין וציצית? מה הבעיה כאן? פה יש מחלוקת הדירה בין הראשונים, אבל האמת היא שצריך להטרים לזה את הספרי. כי מה מופיע בספרי? אני מקריא. כסותך פרט לקר, כסותך פרט לסדין. בפשטות בספרי, מה ההפקעה של סדין? לא בגלל חומר הגלם שהוא מיוצר ממנו, אלא בגלל
שימוש.
בגלל אופן השימוש בו. כי הוא לא נחשב כסות. והייתי אומר בצורה הבאה, בספרי אין רמז שיש כאבי בטן מהנושא של שטנז. אין מזה בכלל רמז שזה מפריע למישהו. כל הבבלי אתה קורא אותו, כל הזמן אתה באיזה פחד נוראי, אולי תצית לי פסולה וכו'. אין בספרי רמז לדבר הזה. הפשטות, אני יכול להגיד, מחזור להצעת הקריאה במקראות, תורה רוצה שטנז בציציות שלך. תתחיל, זה מה שהציצית אמורה להיות, כדי שתרגיש כהן, כדי שהבגד כולו עובר טרנספורמציה. כאילו השטנז אומר שכל הבגד שלך הוא בגד מיוחד, כן? זה פילי פלויים, כן? ההפקעה פה של סדין זה סתם חתיכת בת גדולה, והיא לא מיועדת ללבישה. אולם ראינו שיש שלבשו אותה, אבל כנראה שהשימוש המרכזי הוא לשכיבה. נחזור לאולווילון, הצורות. שלושתם זה לא לבוש, זאת ההפקעה. ואם כך הדבר, גם די פשוט, שלא צריך להטיל לא חוטי תכלת ולא חוטי לבן. נכון? כנגד זה בא רש"י במסכת מנחות, וקורא את כל הסוגיה במסכת מנחות על הרקע של כליים בציצית. כן? ולדעתו בית שמאי חלקו על כל התורה שנאמרה פה. בית שמאי לא דורשים סמוכים, אפילו לא בספר דברים. בספר דברים למה אפשר לדרוש סמוכים? כי משה אמרו, זה נאום שמשה רבינו, וכשבני אדם מדברים אנחנו יכולים יותר להבין את הקשר בין הדברים. אולי כשבריחו מדבר אנחנו לא מבינים את הסוד האלוקי, אבל כשמניף שמשה מדבר זה יותר בסוף, זה דברת רק לשום בני אדם, משה מדבר יותר בשוננו. רגע, לדעת רש"י בית שמאי חולקים על כל היסוד של שטנז, של סמוכים. בעצם מעולם לא התיר התורה שטנז, ולפי שיטת רש"י גם יוצא שהבעיה היא לא שהוא סדין, הבעיה היא שהוא פשטן. ולפי דברי רש"י יוצא שגם כותונת פשטן,
זאת אומרת שבית שמאי חייבו רק בציצית.
כן, בעצם לפי בית שמאי יהיה רק צמר בצמר, זה מה שיהיה לפי בית שמיים. ולפי רש"י, מה?
זה
רש"י שם לב לביטוי, למה כתוב פותרין וחייבין ולא כתוב אוסרין ומתירין? הרי זה בעיה של שטנה, זה לפי רש"י. בשלמה, אם אתה מסביר כמו הספרי, אז באמת פותרין, הוא לא בגד שחייב. אבל אם אתה אומר זה בעיה של שטנה, זה הוא אסור, אז רש"י מסביר שלדעת בית שמאי ציצית זה חובת מענה, ואתה חייב להטיל גם בבגד שלא לובש, ושם לא שייך להגיד בלשון ראשונית אסור, כי מותר שיהיה שדיס בבגד, רק אסור ללבוש אותו. אז לכן אומר רש"י, והוא כתב פטור גם לכלי קופסה, זה פטור. אבל מבחינה יסודית, לפי רש"י, תבינו, וזה מאוד לא נוח בפשט, הרש"י הזה, לא סתם גם תוספות דחו אותו. להניח שכתוב סדין, והבעיה היא פשטן. כי יש להניח שהבעיה היא סדין. ומה שאני נוטה לחשוב הוא, שאולי יש פה הבדל בין בית שמאי ובית הלל לבין ההמשך בברייתא. כי בית שמאי ובית הלל אמרו פוטרים מחייבים, וזה השפה של הספרי, האם הוא בגד שחייב או בגד שפטור, הוא מצא בגד. ותראו את ההמשך, הלכה כדברי בית הלל. אמר רבי אליעזר רבי צדוק, ולא כל המטיל תכלת בירושלים אינו אלא מן המטמיעים. כלומר הוא מעיד לנו שבירושלים, ופה בשתם קובצת עוד בית יכולתם לראות שתכלת בסדינו בירושלים אינו אלא מן המטמיעים. בירושלים לא הטילו תכלת. האם הטילו לבן? מה דעתכם בפשוטם של דברים?
עכשיו שם מה זה בסדינו? כמו בכל בגד פשטן?
סליחה?
שכל המטיל תכלת בסדינו בירושלים מכוונה לכל בגד פשטן כאילו?
שאלה טובה, ובוא נראה קודם כל בפשוטו. כתוב כל המטיל תכלת. תכלת זה רק התכלת, הצמר, או גם חוטי לבן לו? כי אם הבעיה היא סדין ולא בגד, אז גם לבן לא צריך.
אני אגיד שמיכל לא לפשוט ציצית בירושלים?
לא לפשוט ציצית בסדינים, כמו בית שמאי. בעצם מה השאלה? כמו בית שמאי. אבל אינו אלא מן המטמיעין. עכשיו תראו את ההמשך. אמר רבי, כן, למה עשה רוע? מה השתנה ברבי לעומת מה שיש בבית שמאי ובית הלל במשנה? רבי עובר מפטור לאסור. יש פה שפה חדשה, וההסבר הוא לפי שאין בקין. הגמרא בהמשך מתלבטת מאוד איך לפרש אין בקין. אני רוצה להציע שיש לתת משמעות, חשיבות למעבר השפה הזה. כלומר, בית שמאי פטרו, השפה היא שפת הספרי. למה זה פטור? כי זה לא בגד. אבל לכאורה, מה הבעיה שתשים? וברגע שרבי עבר לשפה של איסור, מה בעצם רבי אומר? ש? דבר מאוד פשוט. אם זה פטור, זה גם אסור. וזאת למה? בגלל איזה בעיה שכנראה מתעוררת, בעיה של השטנז. כך אני נוטה לקרוא את זה. בלשון אחרת, הסוגיה מתחילה בסדין ולא בפשטן, כי הדיון הראשוני מתחיל מפטור סדינים. כלומר, המשנה בעדויות בכלל לא הייתי קושר לבעיית שטנז, בכלל לא הייתי קושר אותו שבית שמאי חכו לדבר הזה. אבל פה מגיעים בדיוק לנקודה המכוננת של איך משפיע עניין השטנז על כל עניין הציצית. פה זה נמצא בתוך המשפט הזה. שטנז מתחיל כרעיון הגדול גדעון של להיות כמו כהנים. כך מתחיל השטנז, ובית שמאי לא חלקו על זה, ופטרו סדין מהסיבות שהם פטרו אותה, כי הוא לא בגד, וכך אמרו פטור, ורוב הסדינים הם מפשטן. זה כמו עד היום על אמרת הליינן האמריקאי, אומרים לינן האמריקאי, אבל זה בסדר. אבל פה בעצם בדיוק בדברי רבי בסביב הסיפור בירושלים, הנושא של שטנז הפך מנושא רק של כהן לנושא אדיר, והוא נושא המודעות, כמו המשמוש בתפילין. דיינו, מה זה הפך להיות? שאם כך הדבר, אם כך הדבר שבסדין יש שאלה פטור וחיוב, אז אם אתה פטור, לא רק אתה פטור אלא אתה גם אסור. שוויות, והם לא, ובית הלל אומרים שמותר, צריך להסביר למה. אז פה באה התשובה ואומר לפי שהם בקיאים. ובואו נראה מה הסוגיה עושה עם זה. הסוגיה אומרת ככה, אמר לי, קודם כל לא בקיאים, אמר לי, רבא ברב חנה לרבא, וירמו בעשרה ונפקו לשוקה ומפרסמו למילתא. הם לא בקיאים, מה אפשר לעשות? אז בואו נהפוך אותם לבקיאים. מה אתה נכנע לדת העממית? מה אתה נכנע לחוסר הבקיאות? מה אומרת הגמרא? כל שכן דמת מעילון, דיברנו פה בהתוועדות דרך חב"ד, על להיות בדוכן. כן, מה זה עושה דוכן? כן, דיברנו אתמול בחברותה שלי, היינו עושים בבני ברק דוכן תכלת של 10 תלמידי עתניאל, שיספרו להם שמצאו את התכלת. מה היו אומרים? משוגעים, כמה משוגעים, כן.
במקרה הטוב.
כן, זה כמו הדוכנים של מעייני הישוע, כן? בסדר, זה מתמיד, דוכן לא עוזר. טוב, אז אומרת הגמרא, אבל היא דרשה בפירקה, שהרב יסביר, כבר לא דוכן של החבר'ה, שהרב רם ייתן איזה נאום לאומה. אז מה אומרים? גזירה משום קל האילן. ופה בבירור הגמרא בקל האילן איזה שפה היא מכניסה? בעיה של כנראה ככה רש"י מסביר, לא מצאתי מישהו שיסביר יותר טוב, בעיה של חשש של שטנז. ופה בעצם אומרים דבר מאוד פשוט, תראו מה זה עושה לתודעה של ציצית. זה עתיד הנקודה המכוננת כאן. שאם התחלת שלך עשויה כהלכתה אתה מקיים מצווה, ואם היא לא עשויה כהלכתה אתה עובר על איסור, וזה קל לאילן. שואלת הגמרא, אבל לא יהיה לקהל אלה ללבן, למה אתה עובר על איסור? כיוון דאפשר במינן לא, כדי ריש לוקיש, למה ריש לוקיש? כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול לקיים את שני מוטב, אם לאו יבוא עשה ויתחת לא תעשה. כאן הגמרא חד משמעית מאמצת איזה עמדה, אני באמת לא מעוניין בשטנס בציצית, זה חד משמעית השפה של הבבלי. הבבלי לא, בשפה ברורה אומר לא מעוניין בשטנס בציצית, אלא רק שאין לי ברירה, שזה תאונה.
שיש התנגשות של
הסדר. כמו הבבלי הייתי אומר, מחפש תחלת, לא מחפש צמר ופשתים יחדיו. זה הבבלי, לא מחפש תחלת. והבבלי בעצם אומר, היות ותחלת הוא גם שעטנז, ולא תמיד תחלת כשרה, אז מה הראה פה לאנשי ירושלים? למרות, הם בעצם התחילו לברוח ממה? מהשעטנז בציצית. כמעט הייתי אומר, אפשר היה להציע בפשוטו של מקרא, שזה עניין רוחני עמוק בציצית, שתהיה כמו בגדי כהונה. מה בעצם עשו כאן? אמרו לא רוצים את זה. למה לא רוצים את זה? בגלל שמה זה עושה לציצית? יוצר איזה תודעה? אולי זה פסול? ולהבדקוע. מה אתה בורח למצוא כך מהר? ולגזירה משום טעימה. ולכתבה הדיסקי, פגימים הפשוטות.
פגידת
כשרות. הדיסקי, ליקום ולסמוך, אמר רב הקל. השתא חומץ בפסח, יום הכיפורים דקרת, סמכינן, הדיסקי, החד עשה בעם הלוקו שכן, אלא אמר רבה, המילתא אמרי ויתמר מרבה שום דרבי זרע כבתי, שמא יקרס דינו בתוך ג' ויתפרנו, והתורה אמרה תעשה ולא מן עשוי. וגם פה מדברים עוד פעם על איזה בעיה, שתלך כל הזמן עם חשש, שמה יקרה לציציות שלך? שהם יקרו והם לא יהיו בסדר. אני חוזר למשמוש בתפילים.
וואי, עושה את המצווה הזאת, קורא המצווה עם מלא חששות, שאילו אתה...
כלומר, ההקרנה של השטנז בעצם הפכה את המצווה הזאת לשש. ופה אנחנו נוגעים בנקודה...
ועוד יותר זה שבת איקה בין הלושב. שבת, אחרי זה אתה תצא החוצה מחוץ לזה בין המצווה המוגבל.
נכון.
תצא החוצה ואז תחשוש, אם זה קרה, אז אתה מטלטל.
תבין שכל זה חוזר לדיון של הרב ראם קודם עם התחלת. כבר דיברנו כמה פעמים, ופה רואים את זה עוד פעם, צורה מאוד ברורה. בגולה התפתחה תודה דתית שאין יראת שמיים. פחד לעבור עבירה, פחד לא לקיים מצווה. נכון? דיברנו על זה אלף פעמים. שביעית, מה זה בעיני יהודי חרדי?
איסור.
חשש שביעית, זה איסור. ואילו, מה השפה של התורה? שפת הקודש. ואתה שבת הארץ, פה יש דבר דומה. אתה יכול לעשות כליים בציצית, ומה להיות? כמו כהן. אבל אותו אדם ששם קיליים בציצית בא יכול להגיד לעצמו אולי אני אעבור לאיסור שטנז. איזה תודעה דתית יש לך? בעצם מה שהסוגיה הזאת היא מתארת, זה עצוב הייתי אומר, כן, מה בעצם הסוגיה הזאת מתארת? היא מתארת איך התודעה הדתית הפכה להיות מתודעה דתית של קודש להשם, להתקדש לפניו, ותודעה דתית של
שמה
אני אעבור איסורים. ואנשים כאילו ויתרו לדבר הזה, כמו באו ואמרו בבגדי הפישטן שלי אני לא שם תחלת. זה מה שאמרו עכשיו, אני לא נכנס פה עדיין למחלוקת הראשונים, האם הם גם שמו לבן. אם הם עדיין שמו לבן, אז הם קיימו מצווה ציצית של לבן, רק אמרו, לא תחלת, כן? כלומר, אפשר לראות פה את הבריחה מהתחלת, מה שמתואר כאן בבגדי פשטן, הוא לא על רקע שהתחלת יקרה, הוא לא מצאו אותה, לא היה להם, על איזה רקע? שלא רצו כליים. מי שאומר שגם הם ויתרו על מה? על הלבן זה כבר סיפור אחר. אז נדבר על זה בתחילת שבוע הבא. ונשכרה גמרא ואומרת, רב זרע אמר גזירה נמי משום כסות לילה. וכאן יש צליל אדיר של קודם כל כל הנושא של יום ולילה, צריך לדבר עליו גם. וגיד, איזה צליל יש כאן? יש איזה סוגיה בתפילים? יום, לילה. מה קורה כשהלילה מגיע בתפילים? צריך להוריד אותם. זה ממש אותו דבר. מה בעצם באים אומרים לך? בגלל הפחד שבכסות לילה עוד פעם שהיא לא יוצאים בה, אין בה מצווה, ולכן זה יהיה שטנז רגיל. אז מה החליטו? מוותרים על התחלת. עכשיו לזה דברים קצרים וזה נסיים, כי יש גם שיעור כללי תכף. ראשית, יש מחלוקת אדירה בין הראשונים האם כסות לילה או לילה, מה הכוונה? רבינו תם פה אומר בתוספות על אתר שכסות יום חייב בלילה וכסות לילה פטור גם ביום. השאלה היא איזה בגד זה, כי מה לשון התורה על כנפי וגדיהן? השאלה אם זה בגד יום או בגד לילה. קצת קשה להבין לפי הדעה הזאת מה הגזרה הנורא? קצת קשה להבין את זה. לעומת זאת ברמב"ם מפורש במשנה תורה שהדין הוא יום ולילה. דת הרמב"ם בגד יום, ברגע שמגיע לילה הוא פטור מציצית, ובגד לילה ביום חייב בציצית. ברמב"ם זה מפורש ככה, נדבר על זה יותר בשבוע הבא. רק הערה קצרה פה, לפי הרמב"ם ברור יותר מה הגזרה. כלומר, אתה התלבשת, מגיע שקיעת החמה, מה אתה צריך לעשות עכשיו? להוריד את מה, גדעון? את הבגדים שלך להוריד, לא להוריד את התפילין שלך, צריך להוריד את הבגדים שלך. וזה קודם כל גזירה מאוד מובנת, כי יש להניח שרוב בני אדם לא מחזיקים איזה סט נוסף של של בגדים שהם
גזירה מובנת?
גזירה מאוד מובנת, כי אתה לובש בגד בבוקר, מגיע השקיעה, מה קורה לבגד הזה? תבינו איזה, מה זה עושה לציצית? אני רוצה ללמוד את התודעה הפנימית. מה זה עושה? אני לבשתי בבוקר את הבגד שלי, כשמגיע השקיעה תחמה, אם אני לא אוריד אותו, אתה יודע מה אני עכשיו לובש? איסור דאורייתא. בגד המצווה בשקיעה תחמה הופך את אורו מחפצה של מצווה לחפצה של עבירה.
כמו סינדרלה.
בדיוק, בדיוק. כמו תבינו שהכיליים בציצית, הכליים בציצית, מה הוא חוקק בתודעה? זה כל כך דומה לסוגיה של תפילין בלילה. ברגע שמגיע הלילה, מה אומרים לך, ידידי הטוב? תוריד אותם, כן? עכשיו, להוריד תפילין זה קל, למה זה קל להוריד תפילין?
זה צער.
כי זה לא... אבל ציצית זה הבגד שלך.
זה לא בא מהשפנה, זה בא מה... טוב, אולי... זה גם בא מהוריתם אותו. לא, עם העניין
שלך. אז זה ברור שהלילה מגיע הוריתם אותו. אבל תבין, בזה אני רוצה לסיים. כלומר, אנחנו בשבוע הבא נעבוד על קצות יום, קצות לילה, נעבוד בשבוע הבא על המחלוקת האדירה בין ירושלים מים לבן. מה שאני בעיקר רציתי לסיים פה את הסוגיה, את השיעור, סליחה, זה להבין מה כליים בציצית היה או יכול להיות בציצית ומה משמעות הוויתור. כלומר, אם יש לך, אני רוצה להקשיב פשוט לסוגיה הזאת, אם יש לך כליים בציצית שלך, הדבר הזה יכול להגיד אני כמו כהן, הדבר הזה גם מקרין על כל הבגד ויוצר מודעות מדהימה במצווה הזאת. אני לא אגיד לכם שיש לי עכשיו טייב ללבוש כליים בציצית, אבל תבינו, באדם שולח עם כליים בציציות שלו, זה מקרין על תודעה שלו, כי הוא מרגיש, בעצם זה לא בגד רגיל. כמעט הייתי אומר, זה הפקיע אותו מגדר הבגדים הרגילים. בדיוק הגזירה של קשות לילה היא מובנת מאוד, כי ציצית במקור זה הבגד הרגיל שלך עם ציצית, ופתאום מה עושה ציצית לבגד שלך? הוא מפקיע אותו מגדר בגד רגיל, הוא הפך אותו לבגד של שטנז. והדבר הזה אומר שאתה צריך כל הזמן להגיד, רגע, הוא נקרא או לא נקרא? אני צריך כל הזמן להגיד, רגע, עכשיו יום, לילה. באיזשהו מקום האנשים לא עמדו בתודעה הזאת. זאת אומרת, מה שמתואר כאן באנשי ירושלים, שהם אמרו לעצמם, אני לא יכול לעמוד בדבר כזה, אני רוצה שהבגד שלי ימשיך להיות הטישרט שבחרתי ללבוש מהבוקר, כי אני אוהב את הצורה שלו, כי הוא נוח לי, כי הוא זה. באיזשהו מקום התודעה הזאת תודעה כבדה מדי, כמו כפי שתיארנו קודם, התחלת או הצמר. כלומר, אם אתה מדגיש שטנס בציצית, אתה בעצם מורכח את האדם למקום תודעה שהייתי אומר, מתואר פה תהליך בסוגיה, הוא גדול על האנשים. ואז באו ואמרו, סדים בציצית בלעדיו, כן? זה, בירושלים לא רצו את הדבר הזה, זה היה להם גדול הדבר, היה להם כבד הדבר הזה, אמרו, אני רוצה ציציות אחרות. זה הסיפור של הראשוני של הסוגיה הזאת. אז אני מסכם, השטנס אולי בעצם מלמד הדבר חדש בתחלת. התחלת אולי לא מגיע רק כצבע, התחלת מגיע כמה? כצמר. שרוצים שטנז, רוצים שטנז, כי רוצים כמו בגדי כהונה. זה מקרין על כל מצוות ציצית, וזה לפי המתואר בסוגיה כאן, היה קצת גדול על האנשים. בסופו של דבר הוציאו את התחלת, האם הוציאו גם את הלבן בעזרת השם בשבוע הבא. בסופו של דבר, הבבלי, כל השפה שלו כאן היא שהשטנז הוא באמת לא בשורה רוחנית. מה השפה של הבבלי? שהשטנז הוא איסור שיכול מאוד להכשיל אותי, טוב, אני אוותר עליו. אבל יש, אני חושב בקטע הנספח לספרי שפה אחרת, שהשפה הזאת, והיא גם הסדין בספרי, הוא לא בעיה של שטנז, אולי היא הסתכלה אחרת על כל נושא כליים בציצית. בסדר, שבת שלום.
שבת שלום.